עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביק השרף.
שלום לכם וערב טוב. היום ה-18 באוקטובר 2020, היום לפני 25 שנה בדיוק, ב-18 באוקטובר 1995, פתחה תחנת אז רדיו ללא הפסקה 103 FM את שידוריה, כיום זה רדיו 103, ואנחנו מציינים חצי יובל. לא יותר מדי אנשים נשארו בתחנת הרדיו מאז אותו מועד, אבל לנו יש את שר פלסנר, שהוא עורך התוכנית שלנו והמפיק הראשי של התחנה, והוא כבר יותר מ-20 שנה נמצא כאן ברדיו 103, ואנחנו מציינים את התאריך הזה באמת בשמחה גדולה. אהלן צביקה.
אהלן, קודם כל נגיד לשר עד 120.
כן, עד 120 רק ברדיו.
ברדיו, חוץ
מאשר
בחיים.
בחיים. איך אתה חש צביקה בימים אלה? נזכיר רק לכולם שהחלמת בהצלחה מקורונה.
הכל בסדר. הספורט.
אתה כבר צועד, אתה כבר חוזר לכושר?
כן, כבר שברתי שיאים בשבת ראשון.
למה אתה שובר שיאים? אתה לא יכול לעשות את זה בלי לשבור שיאים, ללכת לאט לאט, מה קרה?
שיאים של עצמי. הספורט חוזר בצליעה, בכל מיני טריקים, בכל מיני זה, אבל יש דבר אחד שהוא מוציא אותי מדעתי, וזה הספורט לצעירים, לילדים, לנוער, לנערים. מעבר לזה שזה ספורט...
אני רוצה להגיד לך משהו
בנקודה הזאת. רגע, רגע, זה כלי חינוכי. אנחנו תורמים לילדים האלה שבמקום אנחנו יושבים כל היום מול המסכים וכל מיני דברים, אני קורא לאט לאט שחלק מהם הולכים לאלכוהול, וחלק הולכים לסמים. עכשיו, אני יכול לקחת אותך ועוד 18 איש לשחק בפארק, 10 על 10. אסור לצרף מאמן. אפשר לקחת את כל הספורט, כדורסל, כדורגל, כדוריד, כדורף. בואו נלך לחודשיים למגרשים פתוחים. לא צריכים באולמות. בואו נלך, ניתן לילדים האלה להתאמן במגרשים פתוחים. המאמנים רוצים, האגודות רוצות. למה לא עושים את זה?
אז בואו אני אגיד לך בדיוק. היום שוחחתי עם פרופסור איתמר גרוטו, משנה למנכ״ל משרד הבריאות, דווקא בסוגיה הזו, זו הייתה הסוגיה העיקרית. מה אנחנו עושים באמת עם הילדים בכל ענפי הספורט?
כן, כל ענפי
כדורגל,
הספורט.
רק בכדורגל ובכדורסל, יש לנו משהו כמו 60,000 ילדים. אני אומר ילדים, זה מגיל 8-18.
אני בעד כל הספורט. כל הילדים, שחיינים, אתלטים.
והוא מסביר לנו, הוא הסביר לי שזה בלתי אפשרי בשלב זה, ושאלתי אותו למה זה קורה בעולם, כי אני עוקב אחרי כן. העולם. ובכל העולם משחקים את כל הענפים, נשים, נוער, ילדים, ישראלים שלנו שם. גם צעירים וגם שחקנים בוגרים משחקים בליגות, לאו דווקא רגל וסל, גם רגל וסל.
כל הליגות ונוער מתקיימות ברוסיה, ביוון, בזה, בכל מקום.
בגרמניה, בשום מקום, אז הוא אמר, בוא נראה עוד חודש מה יקרה שם. אבל בינתיים אותם ילדים, ממרץ, אנחנו בחודש השמיני כבר, זאת אומרת, 8 חודשים, לא עושים כלום, אוקיי? לא עושים כלום. לי יש ילד ב-8, אתה הבין שצריך ללכת לחוגים כאלה? לא עושה כלום. כלום. אין ספורט, אין תנועה, אין שום דבר. וכך נוצרת בעיה שגם פרופסור גרוטו כמומחה לבריאות הציבור יודע שתשפיע על חיי הצעירים בשנים הבאות, כי זה לא הולך להיפסק.
זה מעבר okay? לספורט. ברגע שהם מפסידים 8 חודשי אימון בספורט, את 8 חודשים האלה אי אפשר להחזיר. אבל ככל שנחזור יותר מוקדם, הנזק יהיה פחות קטן. עכשיו, אני לא מדבר רק כספורטאים, שזה מאוד חשוב לי. אני מדבר כבני אדם, כחינוכי, כערכי, לצאת מהזה. אתמול הנכד שלי הקטן לחש, בטלפון לחש לי, אני רוצה לחזור לכיתה א'. גם אלה מפסידים את השנה הכי חשובה של ללמוד קרוא וכתוב. אי אפשר יהיה לחפות על השנים האלה.
אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, שבאמת זה הזמן אולי לבטל את כל מרכזי הספורט, ולעבור כולם לליצור, ואז אולי עם הכיפות, אתה יודע, נקבל באמת תנאים...
לא, אבל אליצור לא שייכים לאגודה ולשס.
לא משנה, אבל זה צעד, מה שנקרא, ציונות דתית. בוא נלך משהו. אולי הספרו אותנו.
הם לא בשלטון.
הציונות הדתית הליטאים וכל מה שיש בבני ברק, כל האשכנזים לא בדיוק מאמינים בדברים האלה, יש שם הקרב. אבל אנחנו לא נפתור את הבעיות, טוב, אנחנו פשוט נלווה אותן, נלווה אותן ונייבב, אבל זה לא בדיוק מעניין את אף אחד. עורכת המשדר הזה, שר פלסנר, שגם הוא מציין היום כאמור את יום ההולדת ה-25 לרדיו 103, אחרי על השידור ב-103 עידו כהן, ברדיו צפון 104.5 אמג'ד בדר, עורך הדיגיטל הוא עמיתי דואק, ואנחנו מתחילים. נדב צנציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא תספר רק לצביקה, אני שכחתי, אתה יודע, אני כבר סקלרוטי, ולמרות שאני יותר צעיר מצביקה, אני הרבה יותר זקן בהתנהלות, אז בוא תספר לצביקה את עיקרי השיחה שלנו עם פרופסור
רוטו. אני בדרך כלל שומע אתכם, היום כשנכנסתי כבר הייתם בסוף השיחה, כשנכנסתי לחדר לראות בטלוויזיה.
בקיצור, שאלנו כל שאלה אפשרית, וקיבלנו ממנו תשובות מפרופסור גרוטו, אבל אגיד לך שהתשובות שמחו אותנו.
שכנעו אתכם?
לא כך הם פני הדברים.
עזוב, שכנעו אתכם התשובות?
לא, אבל תשמע, הוא קובע, הוא המוכן.
ברור שהוא קובע, אין לי ויכוח על זה שהוא קובע.
תשמע, אני רגע, צביקה, לפני שצנצי ממשיך, אני צריך לך דבר אחד. יש לי הרבה הערכה להיותו מומחה לבריאות הציבור, כפי שאמרתי, פרופסור, אדם עתיר ניסיון. אבל להגיד לך שהתשובות סיפקו אותי ומרביתן לא פוליטיות, זה לא זה. כן, צנצי.
גם התחום ההתמחות שלו הוא אפידמיולוג שהוא מאוד מאוד בכיר, אבל עוד פעם, כמו שאתה אומר, יש הבדל בין להיות אפידמיולוג מצוין לבין לבוא ובעצם לנסות לעשות דברים אחרים, אבל אתה יודע, בסופו של דבר שבריא. אבל תשמע, הדברים העיקריים, קודם כל הוא אומר שעדיין לא סוכם ב-100% שהליגה חוזרת כבר בעוד שבועיים. זאת אומרת, קודם כל בשבוע הבא כבר אמור להיות משחק אחד.
כן, כבר פרסמו לוח. פרסמו כבר את לוח המשחקים.
כן, פרסמו את הלוח, אז הוא אומר, חכו, שנייה. אני מאמין שזה יקרה, זה עדיין לא סוכם ב-100%. הוא מדבר על זה שכרגע לא מאושרים משחקי אימון לקבוצות ליגת העל. אפשר לעשות אימונים, כרגע לא משחקי אימון. וזה משהו שהוא בעייתי מאוד.
על אף שהכדורסל לקראת חידוש משחקי גביע ווינר מקיים מסגרת שנקראת הליגה הבלקנית, ובוא נאמר שלחלק מהקבוצות, אלה שאין להם יומרות לנצח את הליגה, אלה משחקי אימון. ועל זה הוא אומר, אין לי מתווה לדברים האלה.
היום היה גם משחק אימון בין הפועל ירושלים לגליל גלבוע.
אין לי מתווה לדברים האלה, כי הם עשו כאן מחטף. ואם יהיה חיובי אחד בקבוצה, בניגוד למתווה פיבה יורוליג וויפה, הקבוצה כולה תושבת.
בדיוק, הוא אומר שמבחינתו הליגה הבלקנית זה משהו שהוא פיראטי, זה לא משהו שהוא מוסכם על ידי משרד הבריאות, ולכן אם באמת שחקן אחד ידבק, כל הקבוצה בניגוד למתווה שיש בכדורגל וכדורסל בליגות שלנו, אז בעצם משביטים אותו. הוא מדבר על זה שיושת המתווה של וויפה, כלומר, ברגע שיהיו בסגל 13 שחקנים, זהו, אפשר בעצם קיים משחק, לא מעניין מי, מה אמור, תהיה אמשוער, לא תהיה אמשוער, אין פה בחירה, ברגע שאתה יכול לרשום 13 שחקנים, אתה יכול בעצם לשחק כדורגל. הוא מפתיע, לא יודע, לפחות לא נשמע לי הגיוני, אבל הוא אומר שהוא לא פוסל לגמרי שלא יהיה קהל במהלך העונה הקרובה.
אז אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה.
הוא מדבר על תרחיש אפשרי.
בעניין הזה, אני קראתי היום באיטליה, אמנם בכדורסל, באתרים של הכדורסל, שהולכים לאשר בין 10-15% מהקפסיטי של כל אולם להכניס אנשים למשחקים.
כן, אבל מדובר שוב, אני מזכיר לך, צביקה, הוא סקפטי לגבי קיום כל הליגות באירופה.
הוא אומר שתוך שבועיים לא יהיה ליגות באירופה.
אולי יישאר הליגות באנגליה, שתי הליגות הבחירות, כי אצלם הכדורגל הוא באמת כמו דת באופן יחסי.
אז נכון שבצרפת ביטלו שני משחקי ליגה בכדורסל, כל המחזור שוחק, בספרד כבר עוד שני משחקים בוטלו וכל המחזור שוחק, זה עובר ככה, ברוסיה כל שלושת הקבוצות ביורוליג הם כולם פגועות בקורונה, כי ברוסיה אתה יודע מה קורה.
כן.
למרות שהם...
אתה לא יודע מה קורה.
אנחנו יודעים, הם לא יודעים.
כן,
הם יודעים את אותו ממך, הם רק לא מספרים.
בדיוק, ואתה מבין, אז מי שחזר, קבוצת אלבה ברלין שחזרה ממשחק נגד צסקה, יש אחד כבר שהוא בקורונה. ומכבי נוסעים השבוע ביום שישי למוסקבה למשחק עם חימקי.
תשמע, כל הטורנירים הבינלאומיים, אתה רואה מה שקורה עם ערן זהבי, כל הטורנירים הבינלאומיים הם בעייתיים. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על הקפסולה ב-NBA, שהייתה קפסולה מדהימה וכאלה, אבל...
כי לא טסו, לא טסו, לא טסו, לא עברו ממקום למקום.
באורלנדו, לאורך כל שלושה חודשים. אז זה משהו אחר לגמרי, זה לא אותו דבר.
אבל...
אגב, רק עוד דבר אחד, הוא אומר, אני מאמין שאצלנו לפחות, עוד פעם, זה גרוטו, וזה חשוב לזכות הציטוט הזה, הוא אומר, אני מאמין שהליגה הישראלית תסתיים, ואנחנו נוכל בעצם לנהל אותה עד
במועד, במועד.
במועד.
כל הליגות במועד.
גם הליגות האחרות באירופה
ישחקו. אגב,
אני אגיד לך, כל הליגות האחרות באירופה גם ישחקו, מפני שיש פה כסף. והכסף הזה אין קהל. לא, אין קהל, אין קהל, אין הכנסה מקהל. והכסף הזה מהטלוויזיה ומהאימורים מחזיק את כל הקבוצות. מחזיק את כל הקבוצות.
נכון. אז זה בגדול מה שהוא אומר, וכמובן על הקטע שלנו, שפה פתח ודיבר על זה.
נו, מה התירוץ?
הוא אומר שיש הדבקה גדולה, בטח בגילי 14 עד 18. אני יכול להגיד לך שהבן שלי יצחק בנערים ג' למשל, הוא ממרץ סוף הגדורגל, כאילו. אתה יודע, שניים, שלושה
משחקים. כן, אני יודע.
אגב, גם גביה. הם הספיקו את רגע אבי העונה הזו וזהו.
מדברים איתי מאמנים כל היום, מדברים איתי.
איתי, אנחנו לא נצליח לתקן את המצב, בואו נקווה שמה שקורה כרגע בבני ברק, ובערים חרדיות אחרות, ואני לא יודע מה קורה אצל האוכלוסייה הערבית.
לא מזיז לאף אחד כלום, ועוד מעט יש לך עוד הצהרה של ביבי, תשמע טוב קופמן, אתה אוהב את הצהרות.
אבל ביבי לא מופיע אצלי בספורט, אתה יודע, אני משתדל שלא להכיר בקיומו, לפחות בשעתיים האלה. משתדל, לא תמיד יוצא לי. טלתי, בוא נדבר קודם כל על ביתר ירושלים, ירדן שואה חותם, מקבל את החולצה מספר 20, הגיע עם הסוכן היום, כן. זה הקטע היפה בעניין, מה קורה החל מהחתימה עם כל הסייגים, על התנהגות וכל הדברים האלה?
כן, אז הוא מגיע כמי שמסומן ברגע שהוא, קודם כל הוא מן הסתם מתקזז בשכר, לא מתקזז, מקצץ בשכרו $200,000 במכבי חיפה, ביתר ירושלים, סדר גודל של $140,000, משהו ברמה הזו. ביתר ירושלים חוגג, הולך על כל הקופה, מחליט לקנות, לרכוש 100%, זאת אומרת, זה קרה לו משהו, קורה משהו בין 50-60, על כל הקופה, כל הכוח.
זה בשנה שאמרתם שהוא מקצץ, קופמן.
כן, ושהוא מביא שחקנים זרים וכאלה.
ושהוא מביא כסף מהאמירויות.
כן, בדיוק.
הגיע כבר, לא?
לא, עדיין לא טס אפילו. ואחר כך אתה מסתכל באמת על כמה כסף בעצם יצא שם, זה המון המון כסף. אחר כך אתה מסתכל על העניין של מבחינת מכבי חיפה, מכבי חיפה ינקלה שחר הגדיר מראש שהוא לא מוכן לבוא להפסיד הרבה כספים על המעבר שלו, וזה מה שקורה. זאת אומרת, אין פה הפסדים גדולים מדי, הוא יקבל משהו כמו זה $1,100,000 יורו של $1,400,000, בני יהודה תקבל משהו כמו 300,000 יורו.
בכמה תשלומים זה?
זהו, אז זה העניין של התשלומים, זה משהו שעוד לא נסגר, כי חוגג חושב שיאנקלה שחר זה סופר סלדיל, והוא רוצה לתת את זה בתשלומים.
100 תשלומים.
יאנקלה שחר כרגע מסרב, לא מוכן לתת את העניין הזה, אבל אני מאמין שזה משהו שיפטר. יש כבר סיכום עקרוני, זה משהו שיפטר בקרוב.
הוא שוחרר כבר עם מכבי חיפה או שכל הבלגן יתחיל אחרי החתימה של מכבי חיפה?
הוא סוכם.
עוד לא עבר בהתאחדות.
לא עבר בהתאחדות, זה סוכם בגדול.
אבל כשמדברים על סוכם, צאנצי, אני קראתי כתבה אצלכם בשבעה ימים, אוקיי? על משה חוגג, על חוזים בינלאומיים, לא נתחיל לפרט עכשיו, שגם שם סוכמו דברים והוא עלו על הכתב עם חתימות וכל הדברים האלה, ועדיין לא חובדו. אז מה מבטיח עכשיו שכן יכובד הסיכום?
אז זהו, אז תרשה לי להעריך שאותה כתבה, אותו תחקיר, אולי גם זירז את ההחלטה שחוגג לרכוש 100% פתאום, ומצד שני גם דליק נורה אצל ינקלה שחר, שאומר למה שאני חכה 3 שנים, אני לא יודע מה יקרה פה בעוד 3 שנים, אני עושה את הכסף כמה שיותר מהר. אגב, בכלל, ינקלה שחר ממש ממדר את עצמו ממסע ומתן פיזי, פיזיולוגי, בסיפור הזה מעבר לעניין של הסגר, זה לא עניין של סגר, פשוט הוא לא רוצה להיות חלק מאותן דמויות, הוא לא רוצה להיות חלק מהדמויות האלה שמנהלות את המסע ומתן, אנשים ש... בוא נגיד, זה לא הקאפ-אופטי של ינקלה שחר ברמה העסקית, ולכן...
יש לו בעיה עם דמויות קריפטוגרפיות. איך אני אומר את המילה הזאת?
אני אקרא לזה ככה.
איך אתה אוהב את המילה הזאת?
כן, לא שאני מבין אותה, אתה מבין, אבל אני אומר.
לא, אתה משקיע, לא?
כן, ממש, כמו שמירי רגע אמרה פרדיגמה. שנינו לא מבינים את המילים. טוב, זה באשר לירדן שואה. שאגב, אני מאוד סקפטי בהשתלבות שלו שם.
שמענו גם את יגאל הלל היום, המנטור. אני לא יודע אם הצליח, אני מצליח לשמוע, אבל זה
לא, לא שמעתי.
אז אוקיי, אז...
לא שמעתי את התוכנית שלכם היום, אם אני... טוב, חסר לי.
חום אחד לך שתשמע אותה מתישהו. אז יגאל הלל, שהוא היה בעצם, הוא הגיע כמאמן המנטלי של ירדן שואה, ממש מינוי לטובת מירדן שואה. הוא אומר, חבר'ה, מהרגע הראשון ירדן שואה לא רצה בכלל להיות חלק מהאימונים המנטליים, לא רוצה להיות חלק מהסיפור הזה. הוא חושב שהוא כוכב גדול, הוא עדיין לא עשה כלום. הוא אומר שהוא מעולם לא חווה, ואתה יודע, אני להזכיר לאנשים שיגאל הלל זה מי שגידל את ערן זהבי. הוא אומר שהוא מעולם לא חווה ילד בגילו שמרשה לעצמו להתנהג בצורה כזו.
והוא אמר עוד דבר, הוא אמר, אני לא משוכנע שמעבר לכישרון שלו, הוא למד לשחק כדורגל מקצועני. שזה משפט...
עכשיו בואו נלך צעד קדימה, צעד מקצועי. קודם כל, לפני איזה שבועיים, שלושה, היה איזה שהם דיבורים שדרפיץ' וברדה לא כל כך רוצים אותו, כי זה יוצר להם בעיה. שניים, כמו שאני רואה את ההרכב של בית"ר ירושלים, קשה מאוד יהיה להכניס את אלירן עטר ואת שואה ביחד, כי צריך קשרים ו... ואז יגיע עוד פעם הסיפור... הוא כן משחק, לא משחק עם כל הסיפורים האחרים. עכשיו, הוא עבר לגור בירושלים.
אני אהיה באגף, תביקה.
הוא עבר לגור בירושלים.
עוד לא, אני מאמין, יכול להיות שכן, אבל אגב, אני יכול לך ששי ברדה, כשמדבר עם שי ברדה ודרפיץ' שמדברים וחוגג, הם אומרים לו, אנחנו גם אלירן עטר וגם ירדן שואה, שניהם פותחים לצלנו בעיה.
אוקיי, בסדר.
זה בדיוק כמו שהיה, אגב, עם שואה וצ'יבודה בבני יהודה, משהו שהצליח, אגב, ברגע שהם צחק עם שני חלוצים, אבל ברור דבר כזה. שימי, אם ירדן
שואה
יצליח
ויחייך, יהיה לסדר. הלוואי, אני מאחל לו שיצליח.
אני רוצה רגע להתקדם, רבותיי, אני מתחיל ללחץ בזמן. צנצי, תן לי כמה משפטים על מכבי תל אביב. מתי אנחנו נראה את הבלם שכולם אומרים שהוא תותח ללורטה? מכבי תל אביב,
יום חמישי, יום חמישי יש
נפחת מטר הבא. ותחנות שהוא, כבר ישחקו שני הטלנטים?
יש את ארננדס בטוח ישחק. אגב, שחקנים מכבי תל אביב אומרים...
מי זה ארננדס? דבר איתי בתפקידים.
ארננדס זה הבלם. ארננדס זה הבלם שמגיע ממלגה.
כן, שכולם אומרים שזה בקנבאואר השני.
לא יודע, בוא נגיד מלדיני כזה, הייתי הולך איתך.
מה הם אומרים עליו השחקנים? מה הם אומרים
עליו? לא, אומרים עליו, באמת, זיקה, אומרים עליו, עזוב את הקוף עכשיו, הוא לא יכול לפרגן. הם אומרים שהוא בלם מצוין. מצוין, חבל הזמן, טכני מאוד, חזק מאוד.
תן לו 100 ימים של חסד, קוף.
הוא יקבל יותר פשיק.
נתתי לבנדר 100 ימים של חסד, מה קרה?
פשיץ עדיין לא בכושר, אבל...
מי זה פשיץ? החלוץ? לא ישחק? לא ישחק?
יכול, הוא יכול לשחק. עשו היום לכולם בדיקות, כולם תקינים, כולם
תקינים.
לא, אבל אלה מהנבחרת עוד לא מתאמנים.
סליקה, אנחנו מתקדמים.
נכון, הם בנפרד.
צנצי, תודה.
יאללה, חברים.
תודה. שלומי ברזל, ראש אגף ההסברה בהתאחדות לכדורגל. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב מצוין.
נו, איך החיים מתייחסים אליך? אחרים שהתארת עליי וכאלה?
נכון לעשות באופן שלילי, ואין לי תלונה לראשונה על זה.
עברת בדיקת קורונה? עברת בדיקת קורונה?
אני אגיד לך מה, אני לא נסעתי איתם לסלובקיה.
אה, הבנתי.
זאת אומרת, אני נפרדתי מהנפרד ביום שני. לא, אני אעשה, אבל אני אעשה...
לא, לא, אם אתה לא נסעת, אתה לא צריך.
לא יודע, צביקה, אני אומר לך...
הוא היה איתם לפני, מה? יום שני הם נסו, הוא היה איתם גם ביום שני.
יום שני הם נסו, בדיוק. לא, יום שלישי הם נסו, נסו יום שלישי,
יותר טוב, הוא היה איתם עד היציאה. לא, אבל לא צריך לבדוק.
אוקיי. אתה היית עם מסכה כל הזמן?
כל הזמן, הכל בסדר, זה מהבחינה הזאת אין בעיה.
שמור על עצמך, זה לא טוב.
מה, שמונה בדיקות עברתי טוב, אני מקווה שגם בתשיעית אני אעבור.
ניסיון, אני אומר לך, לא טוב להיות חולה.
כן, כן, אני יודע, אני מתאר לעצמי.
תגיד לי, שלומי, מה המצב? זאת אומרת, כולם יצאו שליליים, עשתם כבר בדיקות? לא אתם, כאילו, עשתם משלחת?
אני ראיתי ששחקני מכבי תל אביב יצאו שליליים, זה אינדיקציה טובה, אוקיי?
אז חסכתם שיש בדיקות, מה הלאה?
לא, 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 לא קשור.
אתם בחיסכון, נו.
לא, אתה מדבר על שחקנים שהיו איתך לאורך כל המסע, אז אני אומר, אז כן. זו אינדיקציה מעודדת. היום עשו מספר שחקנים, חלק גדול מאנשי הצוות עשו היום בדיקה גם כן.
חלק הם נסו לקבוצות שלהם, הם ליגיונרים.
כן, כן, נכון.
אני
נכון,
ראיתי שדסה שיחק היום.
דסה שיחק היום, וזה אבי נמצא חיובי באיינדובן, לא במדינת ישראל. כן, ממש ככה.
אבל במכבי תל אביב למשל, השישה שחקנים של הנבחרת, אתה יודע, מתאמנים בנפרד, הם מאוד מאוד נזרים. השאלה אם גם בשאר הקבוצות.
גם אלה ממכבי חיפה.
גם במכבי חיפה.
במכבי חיפה קבוצה במחנה אימון.
כן, מכבי חיפה שלא נסו לבלגרד, הם נבדקו.
ואני הבנתי שגם גני וגם איתמר ניצן לא התאמנו היום עם בית"ר ירושלים, שזה בסדר גמור.
עברו בדיקות
היום, כן, אבל אין תשובות עוד. אין עוד תשובות. אבל עברו בדיקות, בוא נקווה שזה עבר בסדר, שמעבר ל...
אנשי הצוות כולם שליליים? אלה שחזרו
עכשיו? לא, אמרתי, עשו בדיקות, אין תשובות עוד.
עוד אין תשובות.
עוד אין שם, תעשו את הבדיקות היום, וסידרו לנו בדיקות בימים ראשון, שני שלישי, אין הרי חובה לעשות את הבדיקה, אבל יעשו כמה שיותר אנשים בדיקות.
כן, הכי טוב לא לעשות, ואז הוא לדווח.
רוטנשטיינר עשה?
רוטנשטיינר עשה. עשה היום, אני לא יודעת מה התשובה.
אגב, לשיטתו של פרופסור גרוטו, הבדיקות האלה מיותרות.
למה?
הוא אומר מפורש, הבדיקות לא מגלות כל התמונה, והוא נוגע דווקא בעניין של זהבי, של הקפסולה, תלמי שזהבי גם ניר ביטון, גם חתם אל חמיד, כל הדברים האלה, עשו בדיקות לפני שיצאו, לפי מתווה וויפה, וזהבי חיובי, עכשיו חתם חיובי, ניר ביטון חיובי, אתה הבין?
אז מה זה לא בסדר?
כל השיטות, כל הבדיקות האלה, אומר זהבי, שנדבק, הם כסתח.
למה? הוא נדבק או לא נדבק? יש לו,
אבל אם אתה לא עושה חקירה אפידמיולוגית, אתה לא יודע איפה הוא נדבק. תיאורטית, יכול להיות שנדבק בנבחרת, ויכול להיות שהנהג מונית שלקח אותו מזדה תעופה, ידביק אותו. אתה לא יכול לדעת את זה, זה הבעיה. כשברגע שאתה לא עושה חקירה אפידמיולוגית,
אתה בורח מאחריות, אלוהים
אדירים. לא, מה זה של האחריות? למה?
הנהג מונית, הנהג מונית.
רגע. חזרו מסקוטלנד, שיחקו פה נגד צ'כיה. היו סגורים במלון, היו ביחד, נסעו באוטובוס אחד, נסעו הביתה. ובאו לשדה התעופה.
לא יצאו הביתה, לרגע אחד לא ראו גם משפחות.
אז איזה נהג מונית?
לא, אני אומר, כשסיים למשל את המשחק נגד סלובקיה, אז אבי לא חזר לארץ.
נסע להולנד.
נסע מסלובקיה להולנד.
לשדה התעופה, וזה?
אז אני אומר, ממה שאני מבין על קורונה, זה יכול לתפוס לך בכל מקום, בכל רגע. אז אני אומר, אבל רוב הסיכויים עוד פעם, שזה קרה במהלך ההתכנסות, זה רוב הסיכויים.
אם היו חתם אל חמיד וניר ביטון וזה, אז גם זה אותו מקום.
אם מי היה בחדר, זהבי?
לא, כל השחקנים היו בחדרים נפרדים. כל שחקן בחדר נפרד מהרגע שהתחלנו לחזור למשחקים בקורונה. אגב, בסלובקיה יותר מזה, בסלובקיה, זאת אומרת, לקראת צ'כיה, כבר התחלנו לנסוע בשלושה רכבים, בשלושה אוטובוסים, בסלובקיה הם כבר נסעו ברכבים פרטיים, שניים, שלושה שחקנים ברכב. אפילו לא באוטובוסים.
עם נהג, שאני יודע מי היה נהג.
בדיוק, אז אני אומר, אתה יודע, אתה לא... לא, כל מי ש... אגב, סביקה, כל מי שעובד עם הנבחרת, כולל הנהגים הזרים שמסיעים אותנו, המציאו אישורים של בדיקת קורונה שלילית.
אתה עושה
כל מה שאתה יכול.
הרי נדבקים בסוף, אני שמרתי כמו אני לא יודע מה, אבל בסוף יש איזשהו חור שאתה לא יכול לשלוט בו, מפני שהבן אדם לא יודע שהוא חולה. אם זה בן אדם שיודע שהוא חולה, אז עושה את זה במזיד. יש שלב שאני חולה כביכול, ואני לא יודע. יום, יומיים, שלושה.
אני יכול להגיד לך שכל השחקנים שבסופו של דבר התבררו כחיוביים לקורונה, זה כמעט אותם סימפטומים. התחילו להתלונן על כאבים בשרירים קצת, זה הדבר היה האינדיקציה הראשונה, מיד בודדו אותם במלון של הנבחרת, וכשהגיעו התשיבות, התברר שהם באמת לא מרגישים טוב. חתם אגב, עלה לשחק נגד צ'כיה, אינדיקת קורונה שלילית, הוא סיים את המשחק, הוא אמר, תקשיב, אני פשוט מת, מרגיש מפורק לגמרי.
אז גם זה אבי אומר, ובצדק אני הבנתי אותו, שלושה משחקים, אחד משחק אחד 120 דקות, תוך שבוע ימים, אתה מרגיש בשרירים, אתה מרגיש בגוף, זה נורמלי לחלוטין. בכדורסל, אתה משחק את אליפות אירופה, שלושה ימים, שלושה משחקים רצוף, ויום אחד מנוחה. כמעט ואי אפשר פיזיולוגית להתכונן לשלושה ימים שכולם יהיו בכושר, ואז ביום השני והשלישי, חלק מהאנשים קצת עייפים.
כן, זה פחות או יותר מה שקרה גם אצלנו, אותו דבר בדיוק. התחושה הזאת של
האיכות, אבל כמו שהוא היה קצת עם זה, שלושה גולים הוא שם.
כן, טוב, פנומן.
תראה,
לפני שאני אפטר ממך, שלומי, תסביר לי עד כמה רחוק אתם הולכים, כדי למנוע את האפליה של שחקניות הכדורגל, אנחנו נדבר יותר מאוחר עם שחקנית כדורגל.
זה גם כדורסל.
כדורסל, כדוריד, הכל, אבל אני שואל
כל כדורגל. כל הליגה השנייה לנשים.
אני רוצה להגיד לך ככה. אני אגיד את זה בצורה זהירה, כי כולם ישחטו אותי, אבל אני אנסה להיות זהיר, אוקיי? אני נורא אוהב שטוענים טענות על אפליה ועל מגדר, כשיש מקום, וזה אכן העניין. הסיפור הוא סיפור אחר. משרד הספורט ומשרד הבריאות יצרו מפתח, אוקיי? והמפתח היה מספר הליגות בכל ענף, וממנו הם גזרו איזה ליגות חוזרות לאימון. לא הייתה כאן כוונה חס וחלילה לייצר אפליה כלפי נשים, אוקיי? מאחר שבלמשל בכדורגל
הנשים... רגע, אתה מתחיל לדבר מהר, אתה יודע, אתה חוזר להיות מחר.
אני אעשה את זה יותר לאט,
אני אשאל לך שאלה.
אוקיי,
משרד הספורט ומשרד הבריאות דיברו על שתי ליגות מקצועניות. הליגה הראשונה לנשים...
לא, לא, לא,
קופמן, אל תגיד לי לא. שמענו את גרוטו היום, מה אתה אומר לי לא?
קופמן, אני אשלח לך, אני אשלח לך גם למפתח שאני אתבוא, אוקיי? הם אמרו, בכדורגל הישראלי יש 5 ליגות, 3 הליגות הראשונות יכולות לחזור במשווה כזה או אחר, לכן אתה יכול להגיד להם שאנחנו מפרים את ליגה ב' ג' אבל הם
קבלו... מה עם הליגה לנשים, שלומי?
אז אמרתי, בליגה לנשים, אני מזהיר אותם, יש 3 ליגות, אוקיי? יש 3 ליגות, יש ליגת על, ליגה לאומית וליגה ארצית, אוקיי? ולפי המפתח שהם קבעו, והוא יתוקן, רק ליגת העל יכולה לחזור.
אז רגע, אתה אמרת הוא יתוקן. אני קראתי בשני מקומות שתי הודעות של מר פרויליך, מנכ"ל משרד הספורט, שבמקום אחד הוא אמר כך החלטנו, במקום שני אמרו בשמו, אני לא שמעתי את קולו, הוא אמר זה היה טעות סופר. אז מה האמת?
אז אני חושב, אני אומר...
אם זה היה טעות סופר, אז היום יום ראשון כבר היה צריך לגמור את זה.
האמת היא שעבדו לפי מפתח, שהמפתח הזה...
איזה מפתח? זה מפתח מפגר, מה זה מפתח?
בסדר, אז אמרתי, אז עכשיו לדעתי הם מנסים לתקן את זה, ולייצר מצב שלפחות הליגה השנייה, לפחות בכדורגל נשים, תוכל לחזור גם כן לפעילות.
למה הליגה הראשונה לא חוזרת?
הליגה
הראשונה כרגע הם לא חוזרת, דיברתי עם אושרת היום. תקשיב טוב, היא לא חוזרת, יש כרגע פעילות נבחרת, אתה מבין?
אבל מה זה קשור? זה לא קשור
לשום דבר.
לא, אבל משרד הבריאות נתן אישור לליגה הזאת לחזור.
נכון, בוודאי.
להתאמן.
בוודאי.
נתנו להם אישור להתאמן.
צביקה, תקשיב טוב. הרמטכ"ל שהודיע על חידוש האימונים בכל היחידות הלוחמות בצה"ל, גם ביחידות מעורבות וגם ביחידות נשים שעושות תפקידים קרביים, הוא לא אמר בנים כן, בנות לא. הבנת?
אוקיי,
אז אני יודע שזה לא טוב בשביל הרב אונטרמן.
אבל לא, מה שאני אומר, אני יודע שלליגה הראשונה לנשים נתנו אישור לחזור להתאמן.
טוב, אנחנו נשמע על זה יותר מאוחר. שלומי, הרווחת 5 דקות שבהם אני לא קורא לך רמאי. תהיה לי בריא וחזק.
ביי, ביי, ביי.
אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב,
אהלן. מה קורה במולדת שלך, במדינת התחתך? איך מתייחסים ל... הידבקות של זהבי בנגיף הקורונה, את מי מאשימים? תעיד עליך? הרי זו מדינה אנטישמית בגדול.
אוקיי. יש, קודם כל, באמת יש הרבה דיבורים בקביב זה, בעיקר כי בהולנד הם מאוד מקפידים על חיסיון רפואי, אז גם כשהם עושים בדיקות כל הזמן, כמו שאנחנו מכירים גם מהכדורגל פה, כל קבוצה צריכה לעשות בדיקה פעם בשבוע, ובכל מקרה צריך לעשות עוד בדיקה יומיים לפני משחק. אז הם עושים המון בדיקות, ובדרך כלל שבאמת חוזרים חיוביים בהמון קבוצות, ורוב הקבוצות לא מודיעות מי השחקן שנדבק, אלא אומרים שלושה שחקנים ושני אנשי צוות, ואז אתה יודע, ביום ראשון מגיע המשחק, רואים את הסגל ואתה יודע מי נדבק ומי לא. פז והלכה והודיעה בעצמה, היא אמרה גם זהבי וגם תזה, הבלם, ואז ברגע שיש שמות, אז ישר גורר שיח, כי פתאום אוקיי, אם הקבוצה הוציאה את השם, אפשר לדבר על זה. היה שיח גדול על כל עניין המשחקי נבחרות, זה לא שהשימו עכשיו רק את נבחרת ישראל, אלא כל הדיבור היה על זה שכל משחקי הנבחרות הללו בעצם הגבירו את ההדבקה וגרמו לזה. היו כל מיני תגובות, ראיתי בטוויטר, בפייסבוק, ברשתות החברתיות, כל מיני אוהדי פסו שכתבו שצריך לתבוע את נבחרת ישראל שהם יפצו, אבל זה שטויות כמובן.
שיתבעו על קורונה.
לא, זה שטויות, בדיוק. אבל לא הייתה איזו האשמה ספציפית לנבחרת. כן, זה הביא לכותרות, בעיקר כי חשפו את השם.
אבל היה כזה משהו אנטישמי כזה, כמו שאני אוהב וכאלה?
לא.
למה?
הייתי, באמת, כי אני כל כך אוהב אותך, הייתי רוצה להגיד לך כן ולהביא איזה סיפור, אבל לא, אין... אין איזה משהו כזה.
נשמע, מי שהסגיר בשנות ה-40 של המאה הקודמת, יסגיר גם בשנות ה-20 של המאה הנוכחית. אתה יודע, זה לא עובר.
יענו שאתה יודע, היום זה זהבי,
זה לכל החיים.
זה כולם, זה באמת אי אפשר פה להימנע, ואי אפשר לדעת מי אף אחד לא חסין, ויש להם היום משחק, עכשיו הם משחקים, הכותרות, אתה יודע, אנחנו פה מדברים המון זהבי, זהבי, הכותרות בהולנד, זה נביאו את מריו גט, זה מסוג השחקנים שלא מגיעים לליגה ההולנדית, היום הופעת בכורה בהרכב, דקה 15 הוא כבר נתן את הגול הראשון, אז זה גם קצת מוריד בוא נגיד מהזרקורים על זהבי, אבל העניין הוא בהולנד, זה לא כמו פה שאוקיי, אתה חולה, מיד תיכנס לשבועיים בידוד, שם הבידוד עכשיו הוא 3 ימים.
ובעוד 3 ימים הוא יבוא בבדיקה.
בדיוק, ואם הוא
יוצא שלילי... אבל יש אבל, שוב, אני לא שאני מבין בזה, כן? אני מצטט. יש בקורונה את הקטע שאתה גם יכול לפתח מחלה.
בדיוק.
אתה יודע, אחרי שבוע גם.
אז זהו, אחרי אומרים, חמישה עכשיו, ימים. עכשיו הוא חיובי, אם הוא בשלושה ימים הקרובים לא מפתח תסמינים, ואז יוצא שלילי, בעצם הם עוד לא פסלו את ההשתתפות שלו, ביום חמישי יש מפעל של פסו בליגה האירופית.
כן, אבל במשחק של עכשיו בליגה הם מסתדרים בלעדיו, הם כבר מובילים 3-0 דקה 45 בלעדיו, על זוולה.
אז וולה, כן, אז זה הם עושים...
בקיצור, אם הוא עולה ביום חמישי וחס וחלילה, אתה יודע, נדבק שוב, זה עליהם. הוא מפתח תסמינים.
בדיוק.
אני רוצה שהם יקחו אחריות. מהמלכה ומטה.
שלא יוכלו לדבע אותנו.
מהמלכה ומטה. בסדר, איך קוראים לה? ביאטריקס, איך קוראים למלכה?
לא, כבר לא, זה הבן שלה.
קוף לא מעודכן במלכות.
הנה הסיפור.
קופמן לא מעודכן במלכות ובנסיכות.
אז המלך וילם אלכסנדר, ממש לפני כמה ימים, יצא לחופש ביוון, ובינתיים בהולנד כולם חולים, וסוגרים דברים, והמסעדות נסגרות ב-10 בערב,
ויש טענות אליו.
הייתה ביקורת מאוד גדולה, והוא קיצר את החופשה שלו, חזר הביתה, התנצל, זה בכלל משהו שאנחנו לא מכירים פה, התנצל בפני העם.
למה פה כולם מתנצלים?
מה לא מכירים?
כולם מתנצלים, אבל לא מקבלים עונש.
הוא גם אמר שהוא טעה בשיקול דעת, הוא אמר שהוא טעה בשיקול דעת, והוא מוכן לשלם את הקנס.
לא, לקח אחריות, אתה יודע מה זה אומר לקח אחריות, זה לא שהוא ישלם בתפקידו או משהו כזה, בכל זאת דיבור במנך.
שהתפטר הדגנרט הזה.
מה הוא מפריע לך?
אני רוצה לראות מה עשה, תשמע, יפנת בראש חרקיר. פה אני רק אומר שתתפטר. מה קרה?
אף אחד לא מתפטר, אף אחד לא שומע לך.
לא, זה לא.
אסף, המון תודה.
תודה חברים, ביי.
אושרת עיני, שחקנית נבחרת ישראל בכדורגל נשים, אהלן, ערב טוב.
אהלן,
לשעבר,
כן.
אהלן. זה לכל החיים. כמו שאנחנו פונים את צביקה קוט, זה לכל החיים, למרות שהוא לא ממן עכשיו. אושרת, שוחחנו קודם עם שלומי ברזל, והוא אמר שיש לכם אישור להתאמן, והכל בסדר.
ליגה ראשונה. לכל הליגות?
לא, ליגה ראשונה. היה ויכוח על ליגה ראשונה. הליגה הראשונה שלכם, את חוזרת להתאמן?
הנה, אני בדיוק עכשיו מודדת את הבדדים החדשים לקראת אימון שיתחיל בשעה 7.
אוקיי, זה דבר ראשון. עכשיו, מה קורה עם הליגה השנייה?
אז הליגה השנייה, כמו שאנחנו נחשפנו, אולי המאזינים לא יודעים, ביום שישי יצאה הוראה חדשה של משרד הספורט. שמדברת שכל הליגות הבחירות בענפי הכדור, נשים וגברים חוזרות להתאמן, רשאיות להתאמן, והליגות השניות והשלישות בכדורגל וכדורסל גברים בלבד. מאז, אתה יודע,
נהיה בלגן.
המים וקצפנו ושצפנו והתלוננו, והמשרד הספורט אמר שנפלה טעות סופר, ושהם לא התכוונו...
או, אז זה מה שאני רוצה לצור אותך שנייה אחת. היה שתי הודעות, אחת אמר שזה נכון, שם פרוילר, אחד אמר זה היה טעות סופר. האם טעות הסופר תוקנה היום? היה יום שלם של עבודה. היה יום שלם של עבודה, לא הספיקו?
לא תקנו את זה, לא תהיו הוראות חדשות. ויותר מזה, אם כבר התייחסת למנכ״ל משרד הספורט רז פרוליך, אז הוא גם התבטא בפייסבוק בתגובה לכמה פוסטים, ואמר שהסיבה שכדורסל נשים וכדורגל נשים בליגות השניות והשפיות לא חוזרות, זה שהן לא יוכלו לעמוד במתווה של בידוד ביתי. במתווה החדש אין שום חובה לבידוד ביתי, זאת אומרת, זה לא אחד מהתנאים, ובטח אם זה תנאי, אז הוא אמור להיות שווה גם לגברים וגם לנשים. ומכאן נובעת השאלה, אם זה באמת היה טעות סופר או שיש כוונה מאחור זה.
אני רוצה רק להבין, אושרת, מה זה לא יוכלו לעמוד בתנאים של בידוד ביתי? רוב השחקניות אצלכם הם בגילי 16 פלוס עד צבא וצפונה מהצבא. למה לא יוכלו לעמוד בבידוד ביתי? למה האישה לא יכולה לעמוד בבידוד ביתי וגבר כן?
אנחנו צריכים לחזור עוד לשורשים ולאפליה מרובות השונים שקשורה גם בתקציבים.
זה טמטום, אבל זה טמטום, אושרת, זה טמטום.
העניין של בידוד ביתי קשור לכך אם יש לך עוד עבודה מלבד הכדורגל או הכדורסל, אם יש לך עוד עבודה יותר נכון במקרה הזה.
אבל אתם מכניסים לעצמכם גול עצמי. אתם מכניסים לעצמכם גול עצמי, מפני שכל הפרופסור גרוטו וכל אלה שנותנים לספורט לשחק, אומרים ומתנים את זה בסגר ביתי. אתם נותנים להם את הצ'אנס שאתם אומרות, אתם לא יכולות להיות בסגר ביתי, לא לתת לכם אישור, כי הם מסירים את האחריות. אומרים, ברגע שבן אדם הולך וחוזר ועובד בעוד עבודות, זה
קר נרחב. בליגה השנייה בכדורגל, 60% הם חיילים.
אוקיי. אוקיי, אתה לא יכול להגיד להם, אתה לא יכול להגיד להם
לא ללכת לצבא. אבל הם לא בבידוד.
אבל אתה לא יכול להגיד להם לא ללכת לצבא.
אבל גם להם יש חיילות.
לא, חיילות, חייל שלא מתייצב לשירות צבאי, הוא עריק.
אז ותלמיד שלא הולך לבית הספר, באים ועוצרים את ההורים. מה זה משנה?
לא, לא עוצרים את ההורים.
מה זה לא?
זה עוד יגיע, זה עוד יגיע. רגע, זה עוד יגיע.
העיקרון הוא שזה נכון גם לנשים וגם לגברים. נכון. כמו שיש גברים בליגה השלישית בכדורסל ובכדורגל שעובדים בעוד עבודה.
נכון, אבל בינתיים הם לקחו על עצמם את ההגבלה הזאת, ואחר כך בואי נראה
אם יפסו
אותם. מי לקח? השחקנים בליגה השנייה והשלישית בכדור,
אבל גם הבנות לקחו. אבל גם הבנות לקחו.
לא לקחו, לא הציעו להם.
אבל לא משנה, אבל אם מציעים לכם, אתם לוקחות.
רגע, היום יהיה... היום יהיה תיקון טעות הסופר או לא? מפי מה שאתם יודעות.
שאלה טובה. אני לא יודעת, אין לי תשובה.
מי ראש הארגון שלכם, ארגון השחקנים, ארגון השחקניות?
ארגון השחקנים והשחקניות מייצג גם את השחקניות בליגה הראשונה.
אז הוא עומד מולם, הוא מתמודד מולם?
אבל התאחדות
לכדורגל אמורה לעמוד בקשר, כמו שבדיוק מנהלת הכדורגל ומנהלת הכדורסל,
עומדת בקשר
למשרד
הספורט ומשרד הבריאות. כרגע לא
קיבלנו
שום
הוראות,
שום, בכלל שום
תגובה,
גם אם אתה רואה ברשתות החברתיות או בפרסומים. לעומת זאת, אתה יכול להיות הפרסומים של איגוד הכדורסל ושל מנהלת הליגות בכדורסל, שכן מודים וכן נמצאים בקשר עציף ומנסים, אתה יודע, לגרום לכך כמה שיותר מהשחקנים והשחקניות שלהם יחזרו לפעילות, כי זה לטובת הענף כולו. והצד השני, אני למשל את העניין של טעות הסופר, שמעתי בצהריים מטנטיפר שביקש תגובה ממשרד הספורט, ולאחר מכן כמה שליחים של משרד הספורט.
טעות,
אבל עדיין לא הייתה שום תגובה רשמית שאומרת את זה. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה ככה, אתה יודע, ממש הולכים בתלם ונסתכל רק על פרסום רשמיים, עדיין הפרסום הרשמי מדבר על גברים כן, נשים לא.
טוב, היום עוד לא נגמר, בואו נחכה.
כן, איראן זה כאן, אין מה לעשות. אושרת, תבלי באימון, תהני.
תודה רבה.
וכולכם, תרימו את נס המרד. אף אחד לא יעשה את העבודה בשבילכם. תהיה לי בריאה וחזקה.
כן, אנחנו כבר יודעים. תודה.
כן, ניסו אביטן, מאמנה החדש של יחום לסכנין, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
מזל טוב. אני רוצה לספר גם לך וגם לצביק הבדיחה התשובה, אתה מוכן?
יאללה.
שר הבריאות אדלשטיין, במסר למוסדות החרדיים שנפתחו בניגוד להנחיות, צפו לכנסות כבדים, כן. שלילת רישיון ותקציבים. כן. איך זה ניסו?
אז הוא אמר.
צביקה?
אז הוא אמר.
יפה. ניסו, קודם כל אמרנו מברוק, ואנחנו אומרים שוב. מה אתה מוצא שם בסכנין כאשר אתה חותם?
עדיין לא פגשתי את השחקנים, זה יקרה רק מחר. נפגשתי היום עם אבו יונס.
סך הכל... רק עם אבו יונס, בלי דוחי.
דוחי גם היה, תצטרף אלינו בהמשך.
אבו יוניס ודוחי הולכים ביחד, נו.
אני וגילת קצב, היינו, ישבנו, דיברנו כמה שעות, הגענו לעמק השווה, בכל מה שקשור, בתיאום ציפיות, ביני לבין המועדון, בדרך שבה אנחנו
נעבוד. מה תיאום
ציפיות? אני חושב שהגענו להבנה שהקבוצה צריכה בשלב הראשון, בתקופה המאתגרת הזו של הקורונה, ואחרי עליית הליגה המוצלחת שהייתה להם בעונה הקודמת, להתייצב להגיע למצב שאנחנו נשארים בליגת העל בצורה חלקה. אני מקווה שאנחנו נעשה עונה טובה, אבל עוד פעם צריכים...
מה עם רשימת הקניות לינואר?
עוד לא, אפשר לקנות עוד עכשיו גם.
עד ינואר
זה עוד אותו.
אבל אפשר לקנות עכשיו, למה אתה דוחף אותו לינואר? הוא צריך לקנות עכשיו.
יש חלון שיפתח לעשרה ימים, חלון קצר מאוד, וצריך...
להתכונן אליו.
ולהתכונן ולהתחזק, עוד פעם לא תהיה מהפכה בקבוצה, סך הכל מה שיש, עם זה אנחנו ניצא לקרב, אנחנו ננסה לצרף שניים, שני שחקנים, כדי להעמיק את הסגל.
עכשיו יש לי שאלה אליך. אני מאמן, כמוך. אני מת לחזור לאמן.
אתה קצת יותר בכיר.
לא, אני מת לאמן. אבל לפעמים, ההצעות שישנם, זה איזשהו מלכודת, פתעים, בעיקר לך אחרי הפועל תל אביב, אחרי רעננה, אחרי זה. סכנין עד רגע זה, להישאר חלק בליגה, עד רגע זה היא הקבוצה הכי חלשה בליגה. היא מושכת עם עצמה שני הפסדים די כבדים, לא משנה, משחק הקורונה, לא משחק הקורונה. לא היה לך סבלנות עוד קצת לחכות?
זה לא העניין של סבלנות. סבלנות יש לי, אבל אני חושב שהגעתי למקום שבו רציתי להיות, והרגשתי שרוצים אותי. אני מבחינתי יודע שהקבוצה הזאת היא בעלת פוטנציאל, יש לה קבוצה הזאת קהל שכרגע בבית ולא יכול לראות את המשחקים.
כולם מחכים לקהל, היום גרוטו אמר שהוא לא רואה שקהל חוזר למגרשים השנה.
אני לא יודע לנבא שנה קדימה, אבל אני יודע שבתקופה הקרובה זה בוודאי לא יקרה. אבל התקופה הזאת של הקורונה מאתגרת מאוד, ואני חושב שסכנין יגוד שנפגע הכי הרבה מהקורונה, מהטעם הפשוט שהם גם שיחקו עם מרכז קלעים, התוצאה הייתה מאוד מאוד לא נעימה, ובתקופת הקורונה אני חושב שהשפיטו את המועדון הזה קצת שבוע לפני כל השאר.
נכון, הזאת. אז עכשיו כל
אבל
זה...
אבל הנה יש לך כבר חיזוק.
אבל כל זה עכשיו כל זה בחוסר באימונים, יש לך 10 ימים מתחילה הליגה, אני לא יודע, 12 יום.
בעוד כ-10 ימים מתחיל המחזור, אנחנו משחקים ביום שני, אז הרווחנו עוד יומיים. עוד פעם, זו תקופה מאוד קצרה, אתה כמאמן יודע,
אחרי חודש וחצי שחלק היו חולים,
רגע, תביקה, עזוב את החולים והפצועים, אנחנו פתחנו קמיון. הנה הגיע שחקן חדש, ולסקז... חואן סבסטיאן, קולוביאני בן 27, קשר קדמי, שיחק בליגה השנייה בארצות הברית, הוא נחת כבר בארץ, הגיע לסכנין, סיכם את תנאיו לעונה אחת.
עכשיו הוא צריך 14 יום בידוד.
מה זה?
עכשיו הוא צריך בידוד?
לא, הוא ספורטאי, הוא ספורטאי. תגיד, אתה מכיר אותו, את התותח הזה? בדקתם לו את הלב, שלא יהיה כמו עם הליברי, שהוא עם קוצבים ואחרי מעקפים?
לא הספיקו, מה אתה רוצה?
הסיכום איתו כפוף לבדיקות רפואיות, אני מקווה שהוא יעבור אותם בהצלחה. זה לא שחקן שאני בחרתי, שמעתי עליו כמו ששמעתי על שאר השחקנים, חלקם אני מכיר טוב, חלקם פחות. אני אצטרך ללמוד בפרק זמן הקצר שיש לי את הקבוצה בצורה הכי טובה.
מה אתה אומר באמת על הרכש הזה? זאת אומרת שמגיע מהליגה השנייה בארצות הברית?
אני לא הייתי כל כך מזלזל בליגה השנייה בארצות הברית, עוד פעם, זה לא, זה משהו שהוא חלק מהקבוצות שם הם ברמת ליגה קל, וחלק מהקבוצות שם ברמת ליגה לאומית, אבל יש שם גם שחקנים מוכשרים, בעיקר צעירים, אני מקווה מאוד שהשחקן הזה יוכל לעזור לנו.
הבנתי. מה אני אגיד לך, אתה יודע, אני קצת הייתי חושד בקטע הזה, איזה עוד חיזוק אתה מקבל, כי באמת אחד הגיע עם בעיות לב קשות, השני למרות שהוא שחק בשוויץ, השני היה חסר לו עונה בכבד, מה עוד מבטיחים לך שם?
הם לא מבטיחים לי, הם פשוט נתנו לי את המפתחות לקבל החלטה, איזה 2-3 שחקנים אנחנו נצרף, אז אני כמובן ארצה שחקנים איכותיים. עוד פעם, אני יותר פונה לשוק הישראלי.
אז זהו, אתה עובד על השוק הישראלי?
אבל עוד פעם, אין יותר מדי מציאות, רוב הקבוצות רוצות להשאיר בגלל תקופת הקורונה, הסגלים יותר ארוכים, ככה שלא משחררים גם שחקנים שמשחקים פחות.
כדי שיש להם 13 שחקנים במצב של זה.
יהיה קשה, אבל אנחנו עם הרבה מוטיבציה נחושים לעשות עונה טובה.
תגיד לי, אנחנו מכירים את הנהלה בסכנין, אנחנו מכירים את הקבוצה, היא לא היחידה שמעיפה מאמנים.
אבל היא מובילה בסי.
אבל היא מובילה, היו לה כבר עונות עם 6 מאמנים שעבדו במועדון. אני שואל אותך בעדינות, ניסו, כי אני אוהב אותך, אתה מגיע לצום י' בטבת? י' בטבת?
קלת אותי, אני לא יודע מתי הצום הזה, אבל...
שר, תכף יגיד לנו. ינואר.
אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אני מבחינתי מגיע מאוד מחויב למועדון, אני אעשה את הכי טוב שאני יכול, הייתה לי תקופה נהדרת בחדרה, הייתה לי עונה שעברה, עונה קשה מאוד, אני מקווה שאני חוזר למסלול...
אתה נוסע כל יום מ...
לא, לא.
לא, זה מרחק... כן, זה מטורף, זה מטורף.
זה לא
יהיה לגור בצפון?
כן, אני אעבור לצפון, ואני אחזור הביתה פעם בשבוע.
אני מקווה שאתה ייתנו לך את הדירה של המאמן היהודי מברזיל.
כן, שלקחו לו את השניצלים.
שאבו יונס בא וספר לו את השניצלים, ושאל למה הם כל כך חבים.
אני בטוח שנמצא משהו ראוי ומכובד, הכל יהיה בסדר, אני סומך עליהם.
הבנתי. ניסו, אנחנו רק מחזיקים לך אצבעות. ומקווים שבאמת תעשה עונה גדולה, בשבילי עונה גדולה בסכנין.
ולהישאר בליגה.
למרות כל ההזיות של החבר'ה שם של פלייאוף עליון, עזוב אותך משטויות, אתה נשאר בליגה.
אני חושב שהגדרנו את המטרות מאוד מאוד ברור, ואני מקווה שנעמוד בזה.
שמור על עצמך, ניסו, תבלה.
תודה חברים.
בהצלחה.
בכיף. שמעון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב חברים.
אז טלב טוואטחה נוחת בקרמל. סידר את עצמו $250,000 או יורו, תגיד לי אתה, לשלוש שנים, שנתיים בטוח, שלישית אופציה, ואנחנו מדברים פה על שחקן שבשלוש שנים האחרונות, לא יודע אם הוא עשה 30 משחקי ליגה.
בלודוגורץ.
עכשיו מלודוגורץ.
טלב טוואטחה מגיע למכבי חיפה בעסקה כוללת של קרוב ל-4 מיליון שקלים. שזה גם השכר שהוא מקבל, גם הענקים שבמידה ומכבי חיפה תזכה באליפות, תגיע לאירופה, דברים כאלה, וכמובן גם ה-100,000 יורו שמכבי חיפה שילמה ללודו
בורס. נגיע לאירופה, אתה יכול להגיע מקום 4.
נכון, אבל עדיין יש לו מענקים על גביע, על אליפות, דברים כאלה.
וגם אירופה? יש לו מענק על אירופה?
אני לא יודע להגיד לכם יש לו על אירופה, אבל יש לו גביע ואליפות במענקים שאני יודע שיש לו בחוזה. אבל גם החוזה שלו הולך ועולה מעונה לעונה, משתדרג, ומבחינתו של טלב בכל אופן, יש לו שקט מובטח לשנתיים, שלוש הקרובות. מכבי חיפה בטוחה שהגיע אליה המגן שמאלי הישראלי הכי טוב כיום.
מה, הוא מגן שמאלי מצוין, אבל שוב, מה, כמה זמן הם מעריכים אם יצטרכו להחזיר אותו
לחושב? הוא מגן שמאלי שהוא יותר התקפי מאשר הגנתי.
נכון, התקפית הוא מצוין, יש לו...
הבעיה שלו זה הלהגן. הבעיה שלו זה הלהגן.
אז זה הבעיה שהיה למכבי חיפה בדיוק הפוכה, שסן מנחם היה מצוין הגנתית, וממש לא טוב, הרמות לא טובות
התקפית. ראיתי גם שסן מנחם מבקש עברות.
סן מנחם מבחינתו...
הוא כמו פומפאו.
לא, תראו, קודם כל מכבי חיפה אין לה כוונה והיא לא תשחרר אותו. אבל מבחינת סן מנחם הוא מבין
שם... אתה יודע, זה מתחיל, אלבא, זה תמיד מתחיל בלא נשחרר אותו. זה התחיל גם מירדן שואה, לא פחות מ-1-4. בסוף נתנו אותו, אתה יודע, בהרבה פחות ממיליון. שחקן לא רוצה עוד במועדון, אז הוא לא רוצה, אז הוא לא נשאר.
כן, תראה, אבל סן מנחם היה רגיל להיות שחקן הרכב בתקופה האחרונה במכבי חיפה.
זה מה שאני אומר.
כן, אז כרגע הוא מבין גם שהגב של טלד זה משהו נכון, שאתה יודע שיש את כל הקלישאות והמשפטים האלה שמכבי חיפה מוציאה, שאף אחד אין לו מקום בטוח בהרכב, באים להילחם, מי שיהיה טוב ישחק, אז טלד כאורתך לא מגיע למכבי חיפה לשבת בספסל. אז סן מנחם מבין את זה ומבין את זה טוב. יאב גרופינקל ככל הנראה יושל כנראה להפועל חיפה, אבל... סן ישירו אותו כאופציה לטלב.
אני שומע שרוקביצה סוחב ברך.
רגישות, יש לו רגישות.
מה זה רגישות?
רגישות, הוא מרגיש קצת כאבים במשטה ובברך, מבחינת מכבי חיפה הם לא מודאגים, בטוחים שתוך יום יומיים הוא יחזור להם.
ואם הוא לא קשיר, מי פותח?
לא, זה כרגע בעיה שמכבי חיפה, זה בעיה בהקטפה, כי אין לה את ירדן שואה כמובן שעזר.
נגמר.
אבל יש עדויות שהיא הגיעה.
אבל עבדו קשה להיפטר ממנו, אז מה עכשיו אתה מצטער על זה שעזב?
לא, הם ממש לא מצטערים, שלא תבין, מכבי חיפה לא מזילה דימה על העזיבה של ירדן שואה. וגם מבחינת הקבוצה, הם מרוצים גם מהעסקה עצמה שבסופו של דבר... נרקמה עם ביתה, זה עסקה של מכבי חיפה לא מפסידה כסף, עסקה טובה מבחינת מכבי חיפה כלכלית, ואתה יודע, כרגע, אבל מבחינת ההתקפה אין יותר מדי אופציות, יש את סתיו נחמני שעלה מהנוער, יש את הרכש דוניו, יש אופציות כאלה ואחרות, היום יאבל אביד שעלה כמחליף במחצית השנייה במשחק האימון כבש צמד, נתן באמת לברק בחר סימנים שבאמת יש שחקן, עוד שחקן טוב לסגל, לרוטציה. להגיד לך, אם מכבי חיפה תצרף שחקן התקפה ישראלי נוסף במקומו של ירדן שואה, זה משהו שנשקל, אבל רק אם באמת תגיע איזשהו, באמת איזשהו שחקן שאפשר להביא אותו באיזו עסקה טובה, שחקן צעיר, מבטיח שיכול באמת להיות תוספת לסגל.
ג'קי בן זקן ממתין שם באשדוד, אתה יודע, מחכה לאיזה מיליון.
נכון, על דין דוד.
כן, נו, אפשרות?
לא, יש אפשרות כזה, זה שם שעלה במכבי חיפה, אבל אתה יודע, הסכומים האלה שנזרקים, סכומים ש...
עכשיו הרגע קיבלו כמעט מיליון על שואה,
עוד לא קיבלו, רוני, יש תשלומים, יש תשלומים, חכה, חוגג, רגע, עוד לא הגיעו להסכם תשלומים, עוד לא הביאו בהתאחדות.
כן, אבל אתם יודעים...
אני לא רוצה לשאול אותך על פלניץ' אחרי הטראומה שהוא עבר מול טוטנאם, אני מקווה שהוא החלים מזה.
גם במשחק אימון שעבר, הוא היה באמת לא טוב, והשאר שמכבי חיפה...
טוב, הוא עדיין בטראומה, תקשיב, צריך להתחיל לעבור לטיפול בכדורים.
שאלה באמת, אם לא מדובר פה באיזה נפילה של מכבי חיפה, אלא עכשיו הוא נראה מאחרים.
טוב, ייתנו לו זמן להיכנס לכושר.
כן. על הכיפק, אלבז, המון תודה.
תודה רבה לכם, טוב.
טוטנהאם ביתרון 3-0 על ווסטהאם.
הם עשו אחרי 5 דקות, הם בקריז, הם עשו אחרי 5 דקות 1-0. הם בקריז.
עוד פעם, עוד פציקה?
אחרי 5 דקות היה 1-0, הם בקריז.
עכשיו 3.
ככה הם נגד מנצ'סטר יונייטד, ככה הם נגד מכבי חיפה.
כן.
כל הכבוד.
כן.
מוריניו התחיל לשחק. מכבי
חיפה פתחו להם את קרן השפע.
מוריניו התחיל לשחק התקפי.
יש ברירה.
אין ברירה, אחרת הוא יעוף.
כן. אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, שבוע טוב.
טוב, אנחנו רואים שבאמת קיבלת וכולם כאן מקבלים הודעה מארגון שחקני הכדורגל שהסתיימה הפגישה בין נציג הפועל תל אביב עם ניר אלון, ראש חטיבת הספורט, מושיקו מישאלוף, נשיא ארגון השחקנים. ההחלטה צפויה להתקבל רק מחר אחרי קבלת נתונים כלכליים מהנהלת הקבוצה ואישרור המתווה על ידי שחקני הקבוצה. תסביר לי את העברית הזו, כי אני חלש.
בואו נסביר את זה בעברית פשוטה. הפועל תל אביב תחזור במאכלת ותשלם את הסכום הזה במספר תשלומים בחודשים הבאים, לא במכה אחת.
כמה סכום זה? כמה הסכום הזה כולו קורה סך הכל?
זה כמה מאות אלפי שקלים.
13 יום על ספטמבר ו-13 יום על אוקטובר?
כן, אבל צביקה, בוא, אני אגיד, אני מבקדתי להסביר את הכל מההתחלה, כי אם תמיד הפועל תל אביב שהייתה עושה מהלכים, מבטלת חוזים, הנהלה תמיד הייתה עומדת מאחורי זה ומסבירה כמה היא שלמה עם מה שהיא עשתה. במקרה הזה, אני יכול להגיד לך שלא נעים להנהלה של הפועל תל אביב עם מה שהיא עשתה, כי באמת אין כסף בקופה לשלם שכר.
כן, אבל מצד שני, ביום שהם הודיעו, הודיעו על חזרת הליגה, אז הם צריכים אותם עכשיו באימונים, אז הם לא יכולים, הם עשו את זה גם באיחור. אם זה היה בקטע של בין הפסקת המשחקים עד החזרה, ביום שהם הודיעו שהם יוצאים לחלט אחורה, הם צריכים להתחיל את האימונים. השחקנים עשו בעיות.
גם הפועל יודעת שאין דבר כזה חלט רטרואקטיבי, 18, יודעת את זה, ועוד פעם אני אומר, כרגע כל עוד היא לא מקבלת כסף מרשת הביטחון, היא לא יכולה לשלם מפקד.
הוא מומחה לרשת הביטחון, אבל את הכסף עד אמצע ינואר.
הוא מומחה לרשת הביטחון זה קופמן, הוא יודע בדיוק מה זה.
אז אני אומר לך, כרגע עליו שהכסף צבוע כבר ונמצא במשרד הספורט.
אי אפשר להעביר אותו.
אוקיי, אי אפשר להעביר אותו. אוקיי, אי אפשר להעביר אותו, זה קורה לכל המוקדם באמצע נובמבר. אף על פי שאומרים לי סוף נובמבר יותר ריאלי, ואל תשכח עוד דבר. אם נופלת הממשלה, רח את פלסטין.
לא, עד נובמבר היא לא תיפול. עד דצמבר היא תחיל.
רון, אם אתה מדבר על דצמבר ינואר, אז יכול להיות שגם מפקרות נובמבר הפועל לא תוכל לשלם.
נו.
ובגלל זה כבר מתחילה עכשיו.
מה אתה אומר לי?
לא, אני רואה שמה שהיא מתחילה עכשיו, שהיא יושבת עם ארגון השחקנים, זה על פריצת תשלומים של כל הכסף של החלט.
אבל גם שפורסים, צריך שלם.
כן, נכון, זה משהו אחר.
לא, אבל מזכורות נובמבר...
קודם כל, אנחנו צריכים שהתקן יהיה חתום אחר.
מזכורות נובמבר יחזרו לשחק, ואז יגיע כסף מהווינר, ואולי יגיע כסף מהמינלת, זה כבר משהו... ירוצו קדימה.
איפה המינלת שמתגעה במיתוג, במקצוענות, בזה שהשלטים מונחים נכון על הדשא, כל הדברים האלה, ובאמת, אחת מהמינלות הטובות בעולם. איפה
אני
הם?
יכול, אני, בנושא הזה, אני, תקשיב, הגענו השנה למצב שמבטלים חוזים, המותג בשיא השפל שלו. באמת, בכל פינה מבטלים, מחליטים, מבטלים חוזה, כוח עליון,
לא,
קורונה.
בוזגלו חזר להתאמן.
הוא חזר להתאמן כהחלטת בורר.
עכשיו הוא מתאמן בצד או מתאמן עם הקבוצה?
הוא מתאמן עם הקבוצה. אם הם היו שופטים, בסוף היה מתאמן לבד.
הבנתי.
הוא היה שחקן הכי בטוח באימונים, צביקה.
הבנתי.
אבל שוב, באמת, מה שרון אמר קודם, נכנסנו באמת לאיזשהו שפל, מבחינת התנהלות, כל אחד עושה פה מה שהוא רוצה, ופשוט, באמת, אני לא זוכר שהיינו במצב כזה, זאת אומרת, תמיד היו בעיות בכדורגל, אבל לא כמו המצב שזה הגיע אליו השנה, לוקחים את הקורונה למקום שכל אחד יכול לבטל חוזה, מגיעים, אנחנו שומעים יותר מדי פעמים את המונח בדין לעבודה.
אתה יודע שמזכיר לי הקטע, באמת מה שקורה בהפועל תל אביב היום, מזכיר לי את בית ברנר שלפני 25 שנה, משהו כזה. אתה יודע, יש יותר אפילו, יש פה פרטיות שחבל על הזמן. אתה יודע, אני זוכר את קוקוס שמה.
אבל רוני, בית ברנר לדורותיו שילם הרבה מאוד כסף. היה שם קטעים בהחלפות הזה שלא שילמו, אבל בית ברנר לדורותיו שילם הרבה מאוד כסף.
אבל תראה איך זה נראה היום, אופיר. מה הם הולכים לעשות? הרי תקשיב, בסופו של יום, בספורט מקצועני, העול הכלכלי הכספי נופל על הבעלים. אין מה לעשות. זה קורה גם באירופה. עם כל ההקצוות שיש להם וכל הדברים האלה, עדיין חסר בקופה. אני קורא את זה כל יום בעיתונות זרה. מה הם הולכים לעשות? הרי אתה יודע, זה להביא הקיימים.
אז רון, או שתעבירו את הקבוצה
הלאה. אין, אף אחד לא רוצה
להביא את הקבוצה. לא רצו להעביר את הקבוצה לצרצור.
אם מה שצריך זה כל הזמן להיות בינלאומית לליגת העל, זה מה שיהיה, אל תחתימו שחקנים, אתם לא יכולים לשלם. אל תחתימו שחקנים. לא צריך זרים, תעלו עם הצעירים שגודלים במועדון, כמה ישראלים בנוסף זולים, וזה מה שיהיה. לא להחתים את הקבוצה, לא ב-180.
אבל גם לזולים, והשחקנים של הפועל אינם יקרים, גם לזולים צריך לשלם, אתה מבין? וכפי שהמצב נראה כיום, אני לא רואה בדיוק איך זה קורה, אתה מבין? אני לא רואה איך זה מתחיל לקרות. גם לזולים צריך לשלם. ואין אם כרגע, אתה יודע, מאיר תושב, הוא היחיד שיכול להזרים כסף, והוא לא יזרים לבד, אוקיי? ותיבראים צרצור, הם לא רצו, שהיה מוכן לקחת את הקבוצה עליו, ולא יש כסף. אני לא רואה מצב לקבוצה, מה? הקבוצה תרד ליגה.
אגב, הבשורה הטובה של הפועל תל אביב זה שניסו אביטן חתם בסכנין.
אז זה פותר להם קצת כסף.
כן, יש לו חוזה לעוד שנה, וכמובן
הפועל תל אביב משלם. זה חלק, כי הוא לא קיבל אותו כסף שעליו בפועל תל אביב.
לא, הוא לא קיבל, היא משלימה. הפועל תל אביב צריך להשלים לו.
זה עדיין הוריד לה קצת מעל.
עדיין חוסך לה כמה מאות אלפי שקלים, וכמו שאמרת, רון, באמת היא תצטרך, תחת הניסנובים, היא תצטרך להתנהל על הקצה. היא לא יכולה כל שנה להביא שחקני רכש בקיץ, זה במהלך העונה, לא לעמוד בזה, להתחיל את הרביעים, להעיף אותם, לבטל חוזים. יכול להיות שהיא לא הייתה צריכה להביא זרים בקיץ הזה, להגיד, זה מה יש.
היא לא הביאה זרים.
היא כן הביאה זרים, אבל...
תגיד לי, אתה קורא לזה זרים? מה זה, בגלל שיש לו כל זר מוצר?
אבל עדיין אתה משלם לכל אחד דירה והוצאות, והם לא עומדים בזה. הם לא יעמדו בזה בהמשך, עכשיו עומדים בזה. אם זה גדול על הפועל תל אביב, אז לא מביאים זרים, משחקים רק עם צעירים. עד שיהיה מישהו אחר.
ויורדים ליגה.
אז ירדו ליגה, ירדו פעם, יעלו פעם, זה מה שיהיה.
הבנתי.
אתה יודע מה? אם הם יתנהלו בצורה מכובדת, זה עדיף על מה שקורה בשנים האחרונות.
בסדר. אני רק לא יודע בדיוק מה יגיד. עכשיו האוהדים תרודים בקורונה, בהישרדות, באבטלה, כל הדברים האלה. אבל כאשר ימצא, איך אומר ביבי, החיסון אוטוטו. כאשר הם יתחסנו, הם יחזרו לוולפסון.
כן, החיסון ייקח עוד הרבה זמן.
למה? ביבי אמר אוטוטו.
אמר!
זה לא יפה שאתה לא אמין לראש הממשלה שלך.
אדלשטיין אמר, ביבי אמר, ייקח עוד זמן.
אוטוטו זה מילה, זה לא תאריך, זה ההבדל.
כן.
אוטוטו?
אמר.
אוטוטו זה הדבר הכי מהיר שיש.
אמר לי פעם מישהו שהיה גדול הפוליטיקאים, אני לא רוצה להגיד את שמו, זיכרונו לברכה, אל תבטיח תאריך, כי התאריך יגיע. תבטיח, בלי תאריך.
הנה, אבל אתה רואה, הפועל תל אביב אמרה, בואו נפרוס, ונשלם את התשלומים.
עוד לא החליטו כמה, לא פירוט של התשלומים. לא כתוב התאריך.
אופיר. עם מה שקורה בכלכלה, אנשים יקבלו גם חיסונים לפני השלב השלישי שלו.
תקשיב, אני רוצה להגיד לך עכשיו דבר אחד.
הלו, אם טראמפ לא הצליח לסדר את החיסונים לפני הבחירות, אז אף אחד לא יצליח.
תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, ובזה נסיים את השעה. זה שקבוצות הספורט לא מקבלות, שהן חברות ניהול, כן? חברות כלכליות.
כן.
לא מקבלות
פיצוי
כספי מהמדינה. אוקיי? מעבר למתווה וכל הדברים האלה, לא מקבלות פיצוי.
אני לא מבין, אגב, עד עכשיו למה.
על אובדן חסויות ואובדן הכנסות, כי מה שהן מקבלות מהמדינה, המתווה, הן קודם כל לא מקבלות, הן תקבלנה. אבל זו שערוריה שאין כדוגמתה, לא רק בכדורגל, בכדורסל, בכדוריד, בכדורעף, כל הדברים האלה. בכל המקומות האלה יש עמותות ויש חברות ניהול. וזה שהמדינה נתנה להן ברקס והשמידה אותם, זה נזק ל-20 שנה קדימה. זהו, תהיה לי בריא וחזק.
תודה, ביי.
דיווחים, פרסומות ונשוב.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן, לוצביק השרף.
חזרנו, כדורסל עכשיו. רועי כהן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
מה העניינים?
אהלן.
האם בצניות?
אהלן, רועי.
מכבי תל אביב סופגת הפסד שלישי ברציפות. זה כבר לא קרה להרבה זמן, בטח לא בתקופה של יאניס. 82-85 באתונה, מול אולימפיאקוס ביום שישי. הקבוצה לא נראית טוב, תכף צביקה יגיד את דעתו, הוא מבין בזה, הוא מאמן. מה אומרים במכבי על איך שנראית הקבוצה?
אני חושב שהחלקו עליך עם העניין שלא נראה טוב, כי אתה יודע, בסך הכל, בסופו של דבר, המשחק כבר להיות פיראוס הוכל, זריקה אחרונה, המשחק נגד ביירן, זה גם כן פוזשן אחרון, דסקה היה מאוד צמוד, כך שזה לא שהקבוצה לא מתפקדת, או שחלק מהקבוצה, חלק מתוכנית המשחק קורסת או משהו בסגנון, חכים שיכולים ללכת
לכאן
או
לכאן. רואי, אתה בנהיגה, אני לא שומע אותך פשוט, אם תוכל לעצור באיזה מקום ו...
עכשיו יותר טוב?
עכשיו יותר טוב, כן.
אז במכבי לא רוצים להתייחס לשלושת ההפסדים האלה כמו אל משבר. ותראה, יש הרבה מחנות משותפים, יש הרבה מחנות משותף בהפסדים האלה. ועל זה, מזה במכבי מודאגים. זאת אומרת, אם למשל... אתה לוקח את העובדה שדווקא סקוטי ווילבקין, למרות משחקים טובים, בשלושת ההפסדים הוא הגיע לרבע האחרון עם 5 נקודות בלבד, הוא התעורר מאוחר מדי. וזה מה שבמכבי לא יכולים להרשות לעצמם, שהוא ייעלם לחלקים גדולים מדי של המשחק. כמובן יש את הסוגיה של בנדר שדי מטרידה את מכבי בפן ההגנתי לפחות. וצביקה יפרוס
את
המשנה שלו ויגיד עם הניתוח שלנו קצת...
תראה, גם תוך כדי הדברים שלך אמרת דבר והיפוכו. הם לא מתרגשים, אבל הם כן מתרגשים.
לא, הם לא מתרגשים מההפסדים, אלא...
היה השנה למכבי, לקחו חלק מהדברים בסיכון מחושב, לקחו בסיכון מחושב, את נושא התחלת האימונים, ואת נושא בניית הקבוצה, ואת כל הדברים האלה. גם בגלל שפעם ראשונה התחילו משחק ביתי, משחק ראשון נגד אלבה, שלמזלם הסתיים בניצחון, גם שם הם היו בפיגור גדול, בחלק גדול מהמשחק. עכשיו גם, להגיד שהפסידו עם הכדור האחרון, זה קצת, בריחה מהמציאות. מפני שאולימפיאקוס... הובילו 6-7, הם לא הצליחו לשבור, לא הצליחו לקפוץ ל-15, והכדור האחרון מכבי ישבו לשוויון, בחצי מזל, חלק אמרו, החטאה מכוונת, אני לא חושב שהייתה החטאה מכוונת.
לא, אני גם לא חושב.
לא שאלתי את קריס ג'ונס עד עכשיו, אבל לא חושב שהייתה החטאה מכוונת, ואתה יודע, מאמן... בדרך כלל
אתה רוצה להחטיא בכוונה...
אז אתה עושה את זה אחרת.
אתה זורק
קצר
או שאתה זורק חזק.
עכשיו אתה יודע, המאמן היווני, יש לו דברים טובים, הוא הכניס 3 גבוהים כדי לקחת את הריבאונד, והריבאונד ברח. ומצד שני, קיבלו סל של השנייה האחרונה, סל קשה מאוד, אבל אני חושב שבמצב הזה לפעמים, שאומרים תעשו פאול, תעשו פאול, כדי לגמור את השתי פאולים, עשו אותם מהר מדי. אבל זה לא טעות של מאמן.
בוא נתייחס רגע, תפיק.
אבל רגע, גם נגד ביירן...
היו 7 שניות.
לא, אבל גם נגד ביירן פיגרו כל המשחק, אז אומרים, נגמר על כדור אחרון, פיגרו כל המשחק, אם היו מנצחים את המשחק הזה, זה לא היה הוגן. נגד הרוסים, גם פה, אגב, שיחקו רבע ראשון מצוין, והתחילו את הרבע השני בהרכב, שהיה פה אימור. כי תראה, אנחנו למדנו מה-NBA, ואני גורס את העניין. משחק חשוב, משחקן צריך לשחק 40 דקות, שישחק 40 דקות אם הוא יכול. ולא, הובלנו רבע ראשון, למה להתחיל חצי שני עם 3 שינויים בחמישייה? זה משחק חוץ, באולימפיאקוס, יאניס מכיר אותם לא פחות טוב ממני, אפילו יותר טוב ממני, לך תנצח את המשחק.
אני חושב שהמחנה המשותף הכי גדול בשלושת ההפסדים האלה, זה מה שקורה עם בנדר בהגנה. במשחק נגד פסקה, אם אני זוכר נכון, -9 כשהוא על המגרש, נגד אולימפיאקוס, -12, נגד ביירן אמנם לא היה מינוס, אבל 6 עיבודי כדור. וזה משהו ש... אתה יודע, במכבי מצד אחד רוצים להכניס אותו לעניינים, והוא צריך לקבל דקות משחק. מצד שני, אתה שואל, עד מתי? כי אתה רואה שבלייזר בדקות...
ביורוליג אין זמן לדקות משחק. ביורוליג מי שטוב מנצח. אז אין ליגה עכשיו... גם כשאמרו למה הם לא יצטרפו לליגה הבלקנית, הליגה הבלקנית שיחקה השבוע ביום שלישי, הם לא יכלו לשחק יום שלישי כשהם משחקים.
עזוב, הם עשו, זה החלטה טובה עבור מכבי, אני לא חושב ש...
כן.
אני רוצה אבל להגיד לך משהו.
בנדר, אני לא חושב בכלל שהם צריכים להביא אותו.
אבל הביאו אותו,
צביקה. אם אתה מביא את זיזיץ',
צביקה,
אם אתה מביא את זיזיץ', אתה צריך לצרף לידו שחקן מיניטור, ושחקן אגרסיבי, ושחקן לוחם, ושחקן הגנה טוב, לשבץ את שניהם ביחד, זה די קשה, בטח אחרי ששניהם לא שיחקו חצי שנה מאז ה-NBA.
צביקה, אתה לא עונה לי על שאלה אחת.
מה?
הביאו כבר את בנדר,
כן.
הוא 4 הגנתי הכי גרוע שראיתי לאחרונה במכבי.
ומה הוא עושה התקפי?
הוא אתה מבין? לא, אבל תראה...
למה הגנתי? מה הוא נתן התקפי?
אז אני אומר לך, מליניאק לימד אותי לפני 45 שנה, שבהגנה אין יום חלש.
לא, 45 שנה לימד אותך פוטרמן, לא מליניאק.
לא, לא, מליניאק בבית ברל. אתה מכיר את בית ברל?
כן, שם היו קורסים למדריכים. כן,
בקיצור, שם הוא היה מחלטר.
אוקיי.
בקיצור, אין בהגנה יום חלש, אז אני אומר, אוקיי, בהתקפה אתה לא קיים. לפחות אין הגנה, הגנה רק צריך לרצות. אבל זה לא יכול להיות שכל ארבע חוגג עליו. ולמכבי אין תשובה לדברים האלה.
אלה עובדות.
אלה עובדות. השאלה שלי אליך, צביקה, מדוע יאניס לא עובר לאזורית שמתכווצת, שעניינים, יש לו, ברגע שיש לו את ז'יז'יץ על הפרקט, או את בנדר, או את שניהם, זה אסון. אנטר לא יכול למשוך 40 דקות, הוא לא יכול.
קודם כל, יאניס הוא חבר שלי, אבל לא דיברתי איתו בשבוע האחרון, בעשרה ימים האחרונים, הוא דיברתי איתו כשהוא דיבר איתי כשהייתי חולה, לא דיברתי איתו בימים האחרונים, אבל יאניס לא מהמאמנים שנוקטים בהגנה אזורית, אולי עכשיו, אתמול ראינו בליגה הישראלית, שרוב המאמנים של הקבוצות שלא ראינו אותם שבועיים, אז עד התחלת הליגה הבלקנית, עברו פתאום לאזורית, גרינברג שבחיים לא ראיתי אותו שומר אזורית, שומר אזורית, דרוקר שומר אזורית פתאום, אז יכול להיות שאתה יודע, זה עניין של מודות, אני לא בטוח שהגנה אזורית הייתה עוזרת, יש בעיה כשבנדר וזיזית שמשחקים בהגנה, כי ההרגלים והחוקים משנה שעברה משתנים, והעובדה היא שההגנה של מכבי לא טובה, זה לא ההגנה של שנה שעברה, וההגנה לא טובה, אז גם אין פאסבריק.
אני לא יודע אם אזורית זה מה שיפתור את כל הבעיות של מכבי בהגנה, אבל אני כן יכול להגיד לכם שאחרי המשחק נגד ביירן, ז'יז'יץ' היה טוב במשחק הזה, אבל כל הרבע האחרון הוא ייבש אותו על הספסל, והלך עם אנטר שלא היה טוב, שאלנו אותו בסוף המשחק למה, הוא אמר, כי אני החלטתי שברבע הזה אני עושה הגנת חילופים,
נכון.
אני מחליף הכל אוטומטית, ולסוג ההגנה הזאת חשבתי שאנטר יותר מתאים.
אבל אני אגיד לך עוד משהו.
הרגליים של ז'יז'יץ' בהגנה זה גם כן בעיה.
הרגליים של ז'יז'יץ' בהגנה הם בעייתיות, בעיקר בחילוף ופיק אנד רול, על שחקן גארד מהיר, הוא לא טוב בזה, זה אחד. שניים, אתה לא יכול להתייחס להנטר כשחקן בן 18 שעלה מהנוער. והנטר בשנה שעברה, בכל משחק, גם נכון, הוא עלה מהספסל, עד שבלק עזב ואחר כך זה, אבל במשחק הראשון נגד אלבה ברלין, התייחסו אליו, זיזיץ' הגיע, אלוהים הגיע, ואת אנטר שמו בצד, ואנטר גם התחלת לראות על הפרצוף שלו, שהוא היה מדוכא, אנטר שקודם היה עומד על הספסל, והיה חצי מנהיג של הקבוצה, והשבוע במשחק באולימפיאקוס, אנטר חזר להיות שלושת רבעי אנטר. עכשיו, ברור שבהגנת חילופים, אנטר עדיף על זיזיץ', זה כל בן אדם רואה. וזיזיץ' גם לא היה טוב, הוא לא התאים למשחק הזה.
הוא לא יכול לשמור צביקה את הדברים האלה, אין לו את הרגליים לזה. מה אתה מצפה ממנו?
אתה החתמת אותו? אני החתמת?
לא אני, אבל תגיד לי ראה דבר אחד, עד גם האנטר, שידוע שרצה מאוד את אייסי, שישירו את אייסי בקבוצה, על אף שיש לו ברך בעייתית.
אבל אייסי עדיין פצוע.
לא, אני אומר, אייסי יש לו ברך בעייתית, זה לא עכשיו הוא פצוע.
אי אפשר היה להתחיל את העונה עם ארבע שחקנים פצועים, עם ארבע שחקנים שלא משחקים, שאף אחד לא יודע מתי הם יחזרו.
אבל אנטר פגוע מזה.
קראתי לפני כמה דקות אצל רואי, שכשהוא מסביר באמת, קספי אמר אתמול שהוא חוזר תוך שבוע, אבל עד שהוא יהיה על המגרש, אם זה עוד חודש.
פברואר.
חודש, לא?
פברואר.
בוא נגיד שהוא אמור לחזור לאימונים, לא, אל תגזים, פברואר.
לא, הוא מגזים, אני אמרתי חודש.
חבר'ה.
אני קראתי את מה שכתבת, עשיתי חשבון חודש.
תקשיב, אתה יודע,
אני שואל. בוא נגיד ככה,
רגע, רואי, רואי.
אני מעריך שעד חודש הוא כבר יהיה
בשטרק
במשחק, אם הכל ילך כאן
תופן. תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו, אני הרי באמת, אני כסיל חבל על הזמן, אבל יש לי זיכרון לא רע, ואני שואל הרבה מומחים שכן יודעים, ביניהם מומחים לשיקום, אוקיי? מה שהוא עבר, אומרי, הניתוחים שהוא עבר, דורשים הכנה איטית, כניסה איטית, עד שבכלל הוא נכנס לפול קונטקט.
אגב, רואי.
יש בעיה... יש הבדל.
אבל זה מה שהוא עשה עד עכשיו,
קוף. רגע, יש...
שנייה.
אגב, סוף השבוע...
יפה, אופניים.
סוף השבוע אין אימונים, רואי. בסוף השבוע
משחקים... אופניים, תקשיב.
בחימק.
אופניים זה דבר אחד.
לא מתאמנים.
אופניים זה דבר אחד, אוקיי? ואימונים בפול קונטקט שכל מכה וכל... אתה יודע, זה כבר דברים שאתה לא יכול לשלוט בהם. זה דבר שני.
זה ריצות, עצירות, ספרינטים, ניטורים.
שינוי כיוון. וזה ברך בעייתית. זה ברך בעייתית. הלוואי שיעלה, הלוואי
שיהיה בריא, שיהיה בריא.
רק שיהיה בריא.
לכן אני אומר, אם הכל ילך כמתוכנן, והוא לא ירגיש...
אבל מה זה כמתוכנן? המתוכנן הכל הערכות, זה מה שהם אומרים לי. תקשיב, אי אפשר לתכנן בדברים האלה. כל אחד הוא סגה בפני עצמו. צריך להכין אותו, ולבנות אותו, אוקיי? ולהעלות אותו במדורג. זה לא, אתה יודע, יש כאן בעיה. הלוואי שהוא יהיה קשיר. הלוואי שזוס ודי ברטולומאו וכל אלה יחזרו לשחק יאניס בבעיה עם מה שיש לו על המגרש, הגנתית בטח, גם בגרדים, אוקיי? לא רק בשחקני הפנים. אבל כשאתה מדבר על עומרי, אתה יודע שלא שחק, כמה מה עומרי לא שחק? שנה?
7-8 חודשים. זה היה בדצמבר.
7-8 חודשים. אנחנו היום באמצע אוקטובר. כן,
10 חודשים.
נו, ועכשיו אתה רוצה שכבר יחזור ויוביל את הקבוצה?
אבל כל זה היה ידוע, להם לפחות. גם הפציעה של זוסמן שהיא ארוכה, וגם הפציעה ש... יכול להיות שהיו צריכים להביא עוד שחקן.
בסדר, אבל קוף, אל תשכח שביולי הוא כבר חזר להתאמן, מה שנקרא, סיבולת לב ריאה, הרבה אופניים, קליעות, זה כבר ביולי קרה, זאת אומרת, אתה כבר בתהליך של הדרגתיות, זה לא שעכשיו אתה מתחיל.
אבל הפציעה שלו היא לא בריאות. ולא במחזור אדם. הפציעה שלו היא בברך.
הדיוט הזאת התחילה כבר ביולי.
טוב.
תגיד, חימקי בשישי. משחק קשה, צביקה.
תראה, חימקי עד עכשיו סבלה מהקורונה וסבלה מפציעות. ראיתי שכבר חלק מהשחקנים חוזרים, אבל אלה שחוזרים מהקורונה, חבר'ה, הייתם צריכים לראות ביום חמישי או שישי, את מילוטינוב בצסקה. הוא רזה, שאמרת לי אז כמה רזית, הוא רזה, הוא לא יכל לרוץ, מי שחוזר מקורונה והיה חולה באמת, וקיבל סימפטומים, היה סימפטומטי, זה לא פשוט. אומרים ששווד חוזר, שווד זה יכול להרוס אותך, ויכול לרומם אותך.
שווד חוזר זה טוב.
שווד, אתה יודע, הוא גם יכול לפרק אותך. למכבי זה משחק מאוד חשוב, קימקי עם 4 הפסדים, אבל זה 4 הפסדים, כי הם לא שיחקו בכל ההרכב שלהם, צריך להודות בזה, הם יכול להיות שהם בכלל עשו טעות, עכשיו אחרי ששינו את החוק, הם היו צריכים לא להופיע, ולשידחו להם את המשחקים,
מחר, זה ברור, בדיעבד.
מחר יש להם משחק בווטב, בליגה הרוסית, נראה מאיזה הרכב הם ישחקו, אבל למכבי זה משחק מסט, זה הצ'אנס לתפוס את קימקי בחוץ, כי פנטינאיקוס כבר ניצחו שם, וצריך לנצח את המשחקים האלה, זה מתחיל לברוח. אם יהיה 1-4, זה לא טוב.
זה לא רק 1-4, זה גם אם אתה מסתכל על המשך המשחקים, יש לך
פנרבחצ'ה
בבית.
פנרבחצ'ה גם כן במשברון.
ג'לגיריס בבית, ואז 2 משחקים בספרד, מדריד ווולנסיה. זה עד המחזור העשירי, ואז אתה אומר, אוקיי, איפה אני לוקח משחק?
נכון.
רואי, אנחנו נשאל את השאלות האלה עד שישי.
אנחנו נדבר עוד.
תבלה, תודה.
ביי.
רוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
ספרד, ליגה בכדורגל נותנת לנו, גם כדורסל, אבל גם כדורגל, נותנת לנו הרבה סנסציות. אתמול ריאל מפסידה לקדיס, שהיא העולה החדשה. ברצלונה גם כן מפסידה, ואנחנו לפני הקלאסיקו.
כן, צריך להגיד... ברצלונה מפסידה בחוץ, חטאף
קבוצה בסדר,
אבל כן. זה איכשהו הגיוני, משחק חוץ, וברצלונה עוד לא מבושלת לגמרי עם קומן וכולי. ריאל בבית לעולה חדשה קדיס, זה דבר... ריאל, 40 המשחקים האחרונים שאתה נגד עולות חדשות בליגה, 39 ניצחונות וטקו. זה לגמרי הפסד סנסציוני, ריאל נראתה היום ונורא, לקדיס הגיע לנצח...
אבל אוזי, אני רוצה להגיד לך משהו, אני ראיתי את כל המשחקים של ריאל מתחילת השנה, עזוב שנה שעברה, הם לא שיחקו, לא היה משחק אחד שהם שיחקו טוב. 1-0, 1-0, השופט עזר להם, פה גנבו גול, פה קורטואר, לא היו, אתמול הם היו עוד יותר קטסטרופה.
מסכים איתך לגמרי, מסכים איתך לגמרי. בברצלונה עוד נתנו משחק 2 בתחילת הליגה טוב, ריאל נראית רע. קודם כל אין מי שיפקיע, בנזמה עושה המון עבודה.
כן, אבל אי אפשר ללכת להיות הקבוצה הכי טובה באירופה עם בנזמה, עם כל הכבוד.
אפשר להתווכח על זה, כרגע ריאל גם לא הקבוצה הכי טובה בספרד.
נכון.
המזל של ברצלונה וריאל זה שכל אחת שהשנייה לא טובה, וגם אתלטיקו, אמנם אתמול ניצחה, אבל אחרי פעמיים 0-0 במחזורים הקודמים, גם אתלטיקו, למרות שהביא את לואי סוארז.
כן, אבל סוארז זה אתמול לפחות 10 שנים.
לא, נכון, אבל היא בקושי מצליחה לנצח ולהפקיע. יש תופעה מאוד מעניינת בספרד, בכל אירופה, רואים את זה באנגליה בצורה מאוד חזקה, אבל גם בגרמניה, גם באיטליה רואים את זה יפה מאוד, גם עלייה במספר השערים, אולי בגלל הקורונה, אולי בגלל שאין קהל ואין לחץ של הקהל, דווקא בספרד, הליגה היחידה, ירידה, וגם ככה
אבל ספרד הקבוצות, היו, הקבוצות היו הקבוצות פחות הקטנות,
שערים, אתה
רואה תוצאות. הקבוצות הקטנות עושות צרות לריאל ולברצלונה שלא עשו אף פעם.
אתה רואה אתמול 1-0, 1-0, ריאל וברצלונה, הפעם האחרונה ששתיהן לא הפקיעו והפסידו באותו מחזור, היה לפני יותר מ-20 שנה.
זה שבוע לפני הקלאסיקו.
וזה שבוע לפני הקלאסיקו, וההרגשה היא... שוב, אנחנו רק במחזור חמישי, אבל ההרגשה היא לא רק שזה פתוח, שכל, זאת אומרת, זה לא יפתיע אם יהיה פה מרוץ של, שאולי תגיע איזה מישהי אחרת, הם כולם, זה כאילו אף אחד לא רוצה לקחת.
אבל סביליה גם כן לא לוקחת את כל הנקודות.
עכשיו, צריך להגיד עוד משהו.
ואטלטיקו לא לוקחת את כל הנקודות, אז מי כך?
צביקה, אנחנו נכנסים, יצאנו מפגרת נבחרות, כמובן רוב השחקנים של הקבוצות הגדולות, אנחנו נכנסים עכשיו לליגת אלופות השבוע, אבל ליגת אלופות שהיא לא פעם בשבועיים שלושה, היא עכשיו שלושה שבועות רצוף מחזורים, פגרת נבחרות עוד פעם שלושה שבועות רצוף,
כל התוכנית הזאת היא בעייתית.
יש לנו חודשיים וחצי של שני משחקים בשבוע לשחקנים הבכירים, וזה אחרי שגמרנו את העונה מאוחר, והקורונה... וזה ישפיע, זה ישפיע על פציעות, זה ישפיע על תוצאות, ונקווה רק שהקורונה תיתן לה לשחק, אבל קשה מאוד לדעת מה יהיה. זה מעלה אולי את העניין, אני חושב שזה מוריד את הרמה.
מוריד את הרמה, אתה יודע, בסדר.
כן, גם המשחקים לא טובים. זה לא 3-3, זה 1-0 מסכן.
שוב, ריאל יכולה להפסיד, ברצלונה יכולה להפסיד, אבל הם גם שיחקו לו טוב. בואו נראה מה יהיה בשבת. לדעתי, יהיה אחד הקלאסיקו היותר גרועים שאנחנו התרגלנו לראות, גם אחרי שרונלדו עזב, התרגלנו לראות קלאסיקו כמעט כל פעם, נתן תמורה לבחיר, נקרא לזה. בואו נראה מה יהיה השבוע.
תגיד לי, בלי כל קשר, אנחנו דיברנו, מבקשים לדבר איתך על ספרד. איפה גארת בייל?
גארת בייל בטוטנהאם.
איפה הוא? משחק?
הוא היה פצוע, וטוטנהאם...
טוטנהאם שוחטת בלעדיו, אני יודע, אם הוא היה מצטרף.
היא מובילה עכשיו 3-0 במחצית. כן, אני יודע. לא, הוא הגיע, הוא היה פצוע, הוא ממשיך לשחק גולף, אבל...
גולף? הוא נפצע בין גומה לגומה. גולף,
הוא מזמין את קופמן כל הזמן לשחק נגדו, קופמן לא הולך.
תאמין לי, בוא נה, האיש כזה כישרון, אתה יודע, משחק, לא משחק.
לא, אבל הוא היה צריך לתת עוד כוח אש לטוטנהאם.
כן, בוא נה, זה לא להאמין.
תגיד
לי, אוזי, אנחנו, אתה יודע, אני פשוט תחת רשמים מהשיחה עם גרוטו, והוא אומר שאירופה תיסגר כולה לקראת ה...
שיתפל בישראל.
לקראת, איך קוראים לזה, בגלל נגיף הקורונה. איך אתה מעודכן במה שהולך לקרות בליגות באירופה?
קודם כל, אירופה גם יש עלייה בתחלואה, יש בעיה, מה שקרה עם פגרת הנבחרות, אז עזוב רגע את הפלי אוף שהיה צריך לשחק אותו כדי לקבוע מה קורה, כי תכף היורו נקווה ומוקדמות מונדיאל בדרום אמריקה, אבל ליגת האומות שהיא בסופו של דבר הגביעה טוטו.
אין אליפות אפריקה השנה?
שלא לדבר דחותה, שלא לדבר על משחקי ידידות, עשו נזק היום ונורא. זאת אומרת, יש הבדל בין הפרוטוקולים של כל ליגה שהקבוצה נמצאת בקפסולה ומתאמנת ונשומרת, לבין זה שעכשיו, ורן זהבי מה שהוא אמר, הוא צודק ב-1000%, לבין זה שמערבבים, בעצם לוקחים לך למשחק, עם כל הכבוד למשחק שנבחרת בסלובקיה, ליגת האומות הייתה יכולה להידחות, להתפתל אפילו, זה לא, זה כולה גביע טוטו. מערבבים מאות שחקנים מעשרות מדינות, שוברים בעצם את הקפסולות, והסכנה, אנחנו רואים רונלדו חזר חולה, או לא חולה, אבל נסע מליגת האומות וזהבי ואחרים, אבל מצד שני, תשמע, כל מה שגרוטו אומר לא מתקיים, אז יכול להיות ש... אתה יודע, זה כאילו, אתה יודע, אם גרוטו אומר תשקיע במניה א', אז תמכור אותה ולהפך. אז כן. נקווה שהוא טועה גם פה.
עוזי, המון תודה.
להתראות. ביי.
צביקה, היום הלך לעולמו דוד קושניר, בן 86, עליו השלום במותו. דוד קושניר, למי שלא יודע, כאן
מהצעירים,
היה אתלט על, אתלט על, היה שיאן ישראל בקפיצה לרוחק 7 מטרים, 43 סנטימטרים, היה בכלל אתלט בקרב עשרה, משך את האתלטיקה עליו, כמובן שהיה אורדון באפול רמת גן, גם בנו זיו, ייבדל לחיים ארוכים, שיחק כדוריד וכדורסל באפול רמת גן. קושניר היה גם מאמנו של רוגל נחום בקפיצה משולשת, והביא אותו לפסגות עולמיות, גם שלוש אליפויות עולם, או יותר אפילו, שלוש אולימפיאדו בטח, אבל יותר אליפויות עולם, ויהי זכרו ברוך.
אז אני אגיד לך, אני מוכן לבקש להוסיף משהו, דודי קושניר היה מאמן אתלטיקה, גם בבית הספר למאמנים, הרבה מאוד שנים שאני מסתובב בווינגייט, הוא במגרשים, הכשיר מאמנים, הכשיר שחקנים, הכשיר אתלטיות, אתלטים, היה איש ספורט, אתלטיקה בכל רמה חברה ושס גדיו.
כן, אופי, ייצג את ישראל גם בשתי אולימפיאדות, מליניאק מעדכן אותנו, אתה יודע, מליניאק זה הנקרופיל שלנו, אתה יודע, הוא כל זה, כל מי ש... סוגר ספרים בשטח, ישר
לא,
הוא...
אז אם אנחנו כבר לא מדברים, זה לא איש ספורט, אבל נפטר היום מייק שטראוס.
כן.
איש מדהים.
תמך בספורט, תמך מכבי תל אביב.
חוץ מזה שהוא תמך בספורט, היה איש מדהים, תמך בהרבה אנשים. אז למרות שהיה איש עשיר, תמך, דיבר עם האנשים הפשוטים, לא ברח מאף אחד, איש, ישבתי איתו הרבה מאוד פעמים, היה איש מדהים, עם לב טוב, עזר לכל מי שרק יכל, תהיה זכרו בחוך.
זהו, ובנימת רגית זו, אנחנו יוצאים למבזק תנועה, פרסומות ושווים. חזרנו. זביק זלצר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
טוב.
היי זביק. עכשיו על הקו. ליברפול ואברטון נפרדות בדרבי בטקו 2, עם הרבה מאוד פצועים.
והרבה מאוד ור.
הרבה מאוד ור, אבל בוא נתחיל קודם כל עם וירג'יל ון דייק. מחכים להודעה הרשמית, לא ראיתי אם יצא, לפני התוכנית חיפשתי. הבלם של ליברפול.
עדיין לא.
סיים את העונה או לא, כי יש לו פגיעה בברך.
כן, והאמת שזה קצת מפתיע, כי זה לא נראה כל כך חמור, הוא קם בעצמו, והוא יצא בעצמו מהמגרש, והוא עוד רצה לחזור, והוא הלך, אבל כנראה שאתה יודע, כשהגוף חם אתה לא מרגיש כל כך את הפציעה, וכנראה...
אתה במהיכרותך עם הקבוצה, היא מסוגלת להמשיך להתמודד בכל החזיתות, כולל ליגת האלופות, בלי ון דייק?
בלי ון דייק זו בעיה גדולה, אני מניח ש...
יצטרכו לקנות מישהו.
אבל זה רק בינואר, אתה לא יכול עכשיו לקנות רק בחלון בינואר, ועד אז אתה יודע, אתה יכול להיות בליגה כבר בתיגור מסוים, אבל בליגת האלופות גם בדרך, ואין, זאת אומרת, ון דייק הוא בעצם העוגן של ליברפול בשלוש שנים האחרונות, בשנתיים וחצי האחרונות, וזו בעיה, כי הבלמים הם גם ויתרו על אוברן, הבלם הקרואטי, ולא קנו אף בלם אחר, והם נשארו עכשיו רק עם גומז, שהוא לא ביכולת הכי טובה, ומטיפ הגרמני שחוזר מפציעה, כך שבהחלט יש להם שם בעיה, אבל אתה יודע, קלופ יודע למצוא פתרונות, ויש לו לדעתי את פביניו הברזילאי, שהוא הקשר האחורי, ובמשחקים, כשהוא שיחק כבלם, אומנם לצידו של ון דייק, הוא היה מצוין, אז אולי הוא באמת יהווה את הפתרון לליברפול.
כשאתה מסתכל... על המשחק אתמול, קודם כל אברטון פתחה את העונה טוב.
כן, אני חושב שוב, אברטון הביאה את אנצ'לוטי כדי לבנות את הקבוצה, ראשית כל להציל אותה מירידה, כי כשהוא הגיע בעונה שעברה היא הייתה מתחת לקו האדום, ואכן הוא העלה אותה, הוא הביא אותה למרכז הטבלה, ואז הוא עשה באמת רכישות בדיוק בנקודות שהוא אמר שהקבוצה צריכה, בעיקר במרכז השדה, כי הוא הביא את
אלן
הברזילאי מנפולי, הוא הביא את קורא הצרפתי מווטפור, אבל הוא הביא את חמאס, ופה הסיפור מעניין, כי אתה רואה כמה שחקן מחובר למאמן, כי כשאנצ'לוטי אימן את ריאל מדריד, זה לקח את אליפות אירופה, את ליגת האלופות, הוא קנה אז את חמאס, וחמאס אז הסתיין בריאל מדריד, וכשאנצ'לוטי עזב, חלה ירידה, ואנצ'לוטי עבר לביירן מינכן.
הביא אותו גם לביירן.
הוא שאל אותו בעצם מריאל מדריד לביירן, ביירן לקחה את האליפות איתו, אז אנצ'לוטי עזב, אז חלה ירידה של לחמאס גם בביירן מינכן, ועכשיו הוא הביא אותו לאברטון, ושוב, כנראה שהחיבור הזה עושה משהו במיוחד לחמאס רודריגז, וזה חשוב שהשחקן מרגיש כמה שהמאמן מאמין בו, והוא באמת הפך לאיש המצטיין, יש לו שלושה שערים כבר וארבעה בישולים בחמישה משחקים, ואני מניח שיהיו לו עוד יותר. ואברטון נראית טוב, גם בזכות הצעיר קלברט לוין, שגם אותו אני חושב שאנצ'לוטי הקפיץ ברמה אחת קדימה. הוא כיום מלך השערים בליגה האנגלית. הוא אמנם כבש כבר לפני שנתיים בנבחרת הצעירה של אנגליה באליפות העולם את שער הניצחון, אבל מאז לא שמעו עליו, לא ראו.
עד שאנצ'לוטי נתן לו את הצ'אנס, אף אחד לא נתן לו.
נכון, האמת שמי שנתן לו את הצ'אנס בין אנצ'לוטי לבין סילבה שפוטר היה דנקן פרגוסון, מי שהיה חלוץ של אברטון וחלוץ נבחרת סקוטלנד, חלוץ נהדר, והוא בעצם נתן לקלברט לוין את הבמה, ואמר לו, הבמה היא שלך, וכשאנצ'לוטי הגיע, הוא זה שהשפיע על אנצ'לוטי לתת לצעיר הזה לקלברט לוין את הבמה, והנה עובדה שוב, החיבור בין מאמן לשחקן, מה זה יכול לעשות גם עבור המועדון. אבל אני חושב שהסיפור עכשיו הוא בעצם... תקשיבו, טוטנאם, אני חושב שמכבי חיפה...
ביתרון 3-0 במחצית, ספורט אחת כאילו.
תקבל מענק, מאז שהם הביסו את מכבי חיפה, אז הם הביסו גם את מנצ'סטר יונייטד 6-1, ועכשיו הם אחרי רבע שעה כבר הוליכו 3-0 מול וסטהאם, נגמר במחצית 3-0, הצמר זה הארי קיין וסונג מבשלים אחד לשני בלי הפסקה, אז זהו, טוטנאם גם היא עכשיו, אם היא נצח היום, היא כבר עולה למקום השני, לפחות זמנית, עד המשחק בין לסטר לאסטון וילה, עוד שתיים מה...
כן, היה לה כמה פספוסים, קיבלה גול דקה 90, נהיה 1-1, שהיא הפסידה שתי נקודות סתם במשחק נגד, אני לא זוכר מי...
נכון, אבל עדיין, היא באמת בכושר טוב, וגם שם, הצמד הזה, הארי קיין ובעצם סון, הם פשוט עושים דברים נפלאים.
איך אתה מסביר את זה שפתאום מוריניו מתחיל לשחק, אתה יודע, התקפי על כל הקופה?
יש לו שחקנים גם בעמדות האלה.
בסדר, אבל תמיד הם שחקנים, תמיד הוא רוצה אותם בלמים.
עם סון ועם הארי קיין, אתה בעוד יהיה לו עוד מעט בייל. יהיה לו עוד מעט בייל.
הוא לא שינה את הסגנון שלו, בייל היום על הספסל. אני מניח שהוא ישוצף בחלק מהמשחק. הוא
רוצה לשחק גולף עם קופמן, קופמן לא רוצה.
כי טוטנהאם עובדת המון על המהירות, על התקפות המתפרצות, על המהירות, זאת אומרת, זה הסגנון, סגנון מוריניו טיפוסי מאוד, הוא לא שינה את הסגנון, אבל השחקנים פשוט נמצאים בחושר מצוין עכשיו, וזה מאוד לזכותו, ואתה יודע, צריך לראות, יש סדרה מדהימה על טוטנהאם, על הפיתורים של פוצ'טינו וההגעה של מוריניו, סדרה של 8 פרקים שראיתי אותה עכשיו של אמזון פריים, אבל זה סדרה מדהימה, ואתה בעצם רואה את החיבור של מוריניו לשחקנים, ואתה מבין גם איזה פסיכולוג גדול הוא, וגם אי אפשר לזלדל בו כמאמן.
לא, איש יודע כדורגל, אז היה לו שנה, שנתיים לא טובות, קורה.
כן, זה לא רק שהוא יודע כדורגל, הוא יודע גם, אתה יודע, עוד פעם, אתה יודע, זה תמיד החיבור, הנה דליאלי, כשהוא הגיע, הוא פשוט ניסה לבנות הכל על דליאלי, זה לא כל כך הצליח, ואז הוא פשוט דליאלי איבד את המקום שלו, מי שנחשב לכישרון גדול, אבל...
בסדר, מאמן צריך לקבל החלטות. כן.
בדיוק, והוא קיבל את ההחלטות שלו, הוא הביא העונה גם את מישהו באמת מאמין בו, הדני הויבר, שחקן נבחרת דנמרק, קשר אחורי נהדר, שפשוט נותן את האיזון לקישור של טוטנהאם, וזהו, טוטנהאם בהחלט נראית בדרך למעלה.
על הכיפאק, זבי, כמון תודה, נשתמע, שמור על עצמך.
תודה לכם חברים, גם אתם, תודה.
יפה, אנחנו עכשיו עם אסף אקרמן, ערוץ הספורט, אהלן.
אהלן, ערב טוב, ערב נהדר.
גמרת את החגיגות אחרי הניצחון של מילאן על אינטר 2-1?
כל הלילה חגגת.
כל הלילה חגגתי ואני ממשיך לחגוג. למה? עד שכמעט 5 שנים שמנצחים דרבי בליגה, למה שלא נמשיך לחגוג את הדבר הזה?
והם עושים את זה עם זלטן, שכאשר הגיע בינואר למילאן, כולם חשבו שזה מגיע בתור גימיק, שהוא הגיע מאמריקה.
האמת שזה דבר מדהים מה שזלטן עושה. בין 39, חבר'ה. הוא בין 39... ותראו מה הוא עושה על המגרש, בכלל המספרים שלו מטורפים מאז שהוא הגיע למילן. תראו, הוא פשוט שינה את הקבוצה, ומעבר למקצועית על מה שהוא עושה במגרש, זה העניין המנטלי, זלטן הוא תמיד אחד מהראשונים שמגיע למתחם האימונים. אתה יודע, סמו קסטייך, אחד השחקנים של מילן, עשה רעיון בתחילת העונה, וסיפר על כאילו מה השחקן הזה עושה, כמה הוא משנה. והוא מספר שהוא מרגיש לחץ מאוד גדול, במחויבות לשחק ליד בן אדם עם כל כך הרבה תארים, כל כך הרבה הצלחה וכל כך הרבה כישרון, שדורש ממך יותר. גם אתמול, אחרי המשחק, זלטן ירד מאחרי החגיגות הקטנות, לקח את ריאד עקרוניץ' הצידה ואמר לו, תגיד לי, מה אתה עושה? מה זה הפת כדור הזאת בדקה ה-90? בגללך כמעט ספגנו את השוויון. תחזיק את הכדור ברגליים, תמסור למישהו, למה לעשות את הדברים האלה? ואתה רואה את זה בשידור אפילו, בשידור הטלוויזיוני, ואתה מבין עד כמה
ההשפעה שלהם מאוד גדולה. תשמע, אקרמן, כל השחקנים הגדולים שכולם חושבים שזה בא להם בקלות, הם עובדים פי שתיים, אם זה לברון, ואם זה רונלדו, ואם זה זלטן. אי אפשר להיות בגיל של זלטן, תותח כזה בליגה כזאת קשה, בלי לעבוד ולהתאמן ובלי להיות רציני. זה לא יעזור.
נכון, ואנחנו גם ראינו שבזמן שהוא היה חולה בקורונה, לא היה לו שום סימפטום, לא היה לו שום דבר. האיש העלה סרטונים שלו מתאמן ומתאמץ, ואתה יודע, מה שנקרא, הכינוי הזה שלו שהוא עושה מעצמו, האריה, ראינו עוד כמה הוא בעצם טרף לגמרי גם את הקורונה וגם את אינטר. תשמעו, המשחק הזה אתמול הוא גם מסמן דרך למילן, מסמן דרך מאוד גדול, עם ארבעה משחקים, ארבעה ניצחונות, מקום ראשון בליגה, ספגה רק שער אחד, זה משהו שלא קרה 25 שנים, מאז פאביו קפלו.
מתי תבוא הנפילה?
הנפילה היא תבוא מתישהו, קופמן, להגיד לך שמילן היא באמת מועמדת לאליפות? לא. היא תשמח למקום בתוך הרביעייה הראשונה, לחזור לליגת האלופות, למרות שאם אתה שואל את זלטן איבראימוביץ', הוא אחד שמכוון גבוה, ואין לו גם בעיה לדבר על זה, וזה
מעניין. לא, אבל הם צריכים עוד חיזוק כדי להיות באזור הזה.
הם עשו דווקא את החיזוקים ברמה הזאת נכונה. העניין הוא שמילן יכולה קצת להרוויח ממה שקורה לקבוצות מסביב לה. זאת אומרת, אנחנו רואים את יובנטוס מאבדת נקודות עם טעויות באמת אדירות במה שפירלו מצליח ולא מצליח לעשות עם הקבוצה שלו. אנחנו רואים מסביב גם קבוצות נוספות שלא באמת התחזקו.
זה הייתה שגיאה למנות את פירלו, אבל לא חשוב.
אנחנו חושב שאנחנו נמדוד את זה בסוף העונה בסופו של דבר. האם, אתה יודע, יכול להיות שפירלו עוד בטעות, יפסיד את האליפות באיטליה, אבל עוד יכול
להגיע למקום. הרגע זה נראה רע, אוקיי, בלי רונלדו אז קשה לשפוט אותו, אבל כי... אני לא יודע,
יובל. רונלדו, אנחנו יודעים שמסמן מטרה אחת, המשחק מול ברצלונה, 28 באוקטובר, הוא הולך, הוא יפסיד את המשחק אתמול, הוא יפסיד כמובן גם את המשחק נגד דינמו קייב באמצע השבוע, את ורונה בסוף השבוע הבא, אבל אז, שבוע הבא, נגד ברצלונה, נגד מסי, הוא רוצה מאוד להיות שם, גם הוא בלי סימפטומים באמת, עושה את הבידוד שלו בטורינו ומתאמן בבית, יש לו בית מספיק גדול גם כדי לקיים את האימונים.
תגיד לי רגע, אקרמן, איטליה, קורונה, אנחנו זוכרים מה היה בסבב הראשון.
בלגן קופמן, בלגן מאוד גדול.
לא, כי הספורט שם בינתיים פעיל, וכמו שאני קורא את המספרים כל יום, זה מה שנקרא תלוי עם שערה על מים ביד. זה עוד אותו מסגר.
ניתן את המספרים מהיום, שזה עוד עלייה. 11,000 מאומתים חדשים מה-10,000 שהיו אתמול, עוד 69 קורבנות מהקורונה היום. הממשלה האיטלקית מתחילה לאט לאט לעשות צעדים, סוגרים מסעדות כמובן הרבה יותר מוקדם, הם חושבים ברמת הספורט מה לעשות כרגע, לא נראה שיש סכנה לספורט שהוא הולך להיסגר, יש גם איזה אישור לאלף איש להיכנס לאצטדיונים כרגע, נראה שזה מתישהו באמת ייעצר. לגבי הליגה הראשונה, אני לא באמת חושב שהם הולכים לעצור את זה, כי אם ליגת האלופות תמשיך לשחק והליגות באירופה, איטליה לא תעשה משהו שאחרות לא עושות, היא תסתכל על צרפת, היא תסתכל על המדינות ליד כמו אנגליה, ולא נראה לי שדווקא הספורט הולך להיפגע שם, קהל כמובן שלא נשכח, יש מה שכן, הענפים הקצת יותר קטנים ושמשוחקים גם בליגות מקצועניות, מי שלא יודע, למשל איטליה היא אימפריה מאוד מאוד גדולה גם בפוטסל, בכדורגל באולמות, זה למשל יכול להיפגע, כי זה כאילו מה שנקרא חצי מקצועני לפעמים בכמה מהקבוצות שם, לפחות בליגות השניות והשלישית, אז זה אולי דבר שכן יכול להיפגע.
כן, אבל מה שאני רואה, לא בספורט, שמדברים על זה שההדבקה עכשיו היא במרכז ובדרום, ולא בצפון כמו שהיה בפעם הקודמת, לא שזה מעודד מישהו.
נכון, העניין הוא שבדרום זה גם הרבה יותר קשה להשתלט על זה, כי הדרום הוא אוכלוסייה קצת יותר קשה, כן. ואתה צריך לעבוד הרבה יותר קשה כדי להגיע במיוחד למחוז קמפניה, במחוז של נאפולי, כן. ואנחנו ראינו את החגיגות שהאוהדים עושים שם, למשל קבוצות
אתה לא יכול להפסיק אותם, זה לא יעזור לך.
זה בעיה מאוד גדולה, וכרגע גם לא מדובר על להפסיק את בתי הספר, אז הם יצטרכו לראות מה הם עושים כדי לחפוך ובאמת לעצור את הדבר הזה, כי כרגע איטליה הולכת למקום מאוד מאוד לא טוב. נכון שזה לא באותם מספרים שראינו בגל הראשון, הממשלה שם מאוד חזקה ועמידה, אבל זה בדרך.
כן, אקרמן, המון המון תודה, ובוא נקווה שבאמת יהיה פה קצת ספורט.
רק בריאות לכולנו, זה הכי חשוב.
אנחנו לא רוצים באמת הרבה יותר. אנחנו, תודה, אקרמן, אנחנו עכשיו יוצאים לדיווחים, פרסומות ושווים. צביקה, יש לי חדשות בשבילך.
מה קרה כבר?
היועץ המנטלי של נבחרת ישראל בכדורגל, הוא זר.
מה, הוא אוסטרי?
כרגע אני לא מפרסם את שמו, יש לי את שמו.
הוא אוסטרי?
הוא זר. אני לא יכול כרגע לפרסם את שמו בגלל חיסיון רפואי. בכל מקרה הוא נמצא חיובי לקורונה.
כשהוא היה פה בארץ. כשהוא היה פה בארץ, הוא היה צריך להיות בבידוד.
כן.
הוא פתאום נעלם.
והוא חיובי, כן. והוא ברח. יש לנו חבר'ה טובים שם בזה.
אז איפה דובר ההתאחדות שהיה
אצלך? דובר ההתאחדות אישר את העניין הזה. ויש גם את שמו, אבל כרגע בגלל שאני לחוץ בקטע של חיסיון רפואי, ואין לי כרגע ייעוץ משפטי לפרסם את שמו,
לא נגיד את
שמו. על אף שמדובר בתושב זר, שביצע גם עבירה, אז אני אמנע, אבל רק
נעקוב אחרי זה. נעקוב אחרי זה.
נעקוב, כן, ואם לא היום, יש מחר, תמיד יש יום. אנחנו עכשיו עם סורוקה מן, ערן סורוקה, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
אהלן.
אז הסתיימה עונת ה-NBA, וחבל.
נכון.
כי רצינו קצת אקשן, אבל עכשיו אנחנו מתחילים בקטע המקומי, הלוקל פטריוטי, עם דני אבדיה.
לא, אבל מצד שני הם עושים פגרה גדולה מדי.
בסדר, אבל עם דני אבדיה...
עד ינואר נצטרך לחכות שהם יחזרו.
תכף נדבר גם על זה, אבל דני אבדיה, שעד כמה שאני שומע, גם בקליבלנד וגם במינסוטה רוצים אותו, שני המקומות האלה, זה דיקי של הלייב.
וגם קבוצות לא טובות.
קבוצות לא הכי טובות, אם כי בקליבלנד, שוב, מנסים עוד להתאושש שם מהעזיבה השנייה של לברון ג'יימס ולבנות שם.
גם מינסוטה מנסה.
מינסוטה מנסה לבנות כבר 6 שנים בגדול. הדבר הכי קרוב שהיה להם לבנות היה ג'ימי בטלר, והוא ברח משם.
לא, עד שיברח משם טאונס, ואז זה נגמר.
בדיוק. אז שתי הקבוצות האלה הם אופציה, אבל בואו נדבר על דברים יותר שמחים. בגדול יש 5 קבוצות שבוחרות הראשונות בדראפט, זה מינסוטה, גולדן סטייט, שרלוט, של מייקל ג'ורדן, שיקגו וקליבלנד. ואני חושב שדווקא מינסוטה אומנם הייתה עליו כתבת פרופיל באתר שלהם, אבל פחות צריך להתרגש מזה, כי הם כן עושים כתבות על המועמדים הבולטים, ועבדיה מן הסתם כרגע מדברים עליו כבחירת טופ 5. אותי דווקא יותר מעניין האופציות של מקומות 2 ו-4, כי זה שתי הקבוצות שיכולות הכי להתאים לו, להתאים מבין החמש האלה. אחת זה גולדן סטייט, שאנחנו יודעים מה היא מסתכלת.
הלוואי והוא ילך לשם.
כן, מצד אחד זה כאילו הקבוצה שהוא ישחק בה הכי פחות בעונה הראשונה, מצד שני, שאתה משחק עם סטף קרי וקלי תומפסון ודריימון גרין, ואתה משחק אצל סטיב קר במערכת, באמת, לא רק עיר, זו אותה עיר, יש שם את האמצעים הטכנולוגיים הכי משוכללים, ואת יכולים לשפר שחקנים בצורה מדהימה, והם עושים את זה כבר כל כך הרבה שנים.
ודווקא שמה יהיה לו יותר דקות משחק, כי אתה יודע, קר מנהל ככה את המשחקים, והוא יבנה אותו, והכל בסדר.
וזה מועדון שעשה משהו גם.
כן.
זה כן, עשה משהו בקטנה. מה שבאמת יהיה חשוב במובן הזה, זה הקליעה של דני. של דני, אם הוא צריך לעשות, בוא נגיד, להגיד אזור 35-37% לשלוש, לעבור את ה-70% עונשין יפה לכיוון ה-75-80, אז באמת יהיו לו יותר
דקות. אז הוא יעשה את האימוני קליעה עם קרי.
יהיה לו מאמן קליעה אישי.
יהיה לו מאמן קליעה עם קרי, כל בוקר יבואו לקלוע 300-400-500 זריקות.
הוא עושה את זה כבר עכשיו, אבל כן, מי אותם שקרי יוצא את זה לידך, אז יש לך יותר.
נכון. אני ראיתי את קרי קולע מהטונל, הוא זורק משם.
יש לו טקס כזה אפילו לפני משחקים. שיקגו זה מקרה מאוד מעניין, כי הם היו קבוצה מאוד גרועה בשנים האחרונות, ועכשיו בקיץ הם הביאו את ארטורס, לא בקיץ, חורף, מרס, הביאו את ארטורס קרנישובס, בתור הג'נרל מנג'ר שלהם, שהוא היה בדנבר, והם בנו שם קבוצה סביב יוקיץ' ומורש,
ארטורס קרנישובס, שלחו לי לפני שבוע סרטון שאני אימנתי ביוון, בחצי הגמר שניצחתי את אולימפיאקוס, שאני עם סטויאקוביץ', אז ארטורס קרנישובס היה שחקן החיזוק של אולימפיאקוס.
יאללה. אני אגב תמיד זוכר את פטריק בברלי יושב אצלך על הספסל בקופסה של ברק נתניה. אז קרנישובס שם, כן, יש שם קרנישובס ויש שם בתור מאמן הביאו את בילי דונובן, שהוא מאמן מצוין לשחקנים צעירים מאוקלאומה סיטי, אז גם שיקגו הדעתי זאת אופציה מאוד מאוד טובה, יש שם איזשהו שחקן שיושב לו על הבלטה לשנה הקרובה, אבל אחר כך כנראה יעזוב, אז אלה אופציות טובות. קליבלנד גם מאוד רוצים אותו, אבל הם מתלבטים בינו לבין איזשהו שחקן אחר לפי הדיווחים ומה שאני שומע, בינו לבין אובי טופין שהוא שחקן קצת יותר בעמדות...
תגיד לי, סורוקה,
לא יגיע לקליבלנד.
הניקס לא רוצים אותו?
הניקס יכולים לרצות, הניקס לא יכולים במקום השמיני.
כשהם יגיעו לשמיני הוא כבר יבחר.
אני לא, קודם כל אני לא יודע.
לא, אבל היה מדובר שגם מינסוטה וגם ווריוס יעשו איזושהי עסקה על וטרן, ייתנו את הבחירה וכל מיני סיפורים. בעיקר מינסוטה שיש לה הרבה בחירות ראשונות.
כן, דווקא יותר גולדן סטייט, כי כאילו לגולדן סטייט יותר מתאים לקחת איזה וטרן שיהיה בגיל של השחקנים האחרים, שבאמת דיברו על זה. מצד שני, אם הם לא ימצאו את השחקן הזה...
כן, יש אבל המון זמן. בכלל מותר כבר להתחיל את העסקאות עוד לומד הדדליין. תמיד היה ראשון ליולי.
נכון, אבל דווקא הפגרה עשויה להיות יותר קצרה ממה שאתה זוכר, כי בדרך כלל מה קורה? הליגה נגמרת בסוף באמצע יוני ומתחילה מתחדשת בתחילת אוקטובר, באמצע אוקטובר, 4 חודשים.
נכון.
והפעם, בגלל, מה הסיפור? בגלל כל הסיפור של הקורונה, לא יודעים כמה כסף הליגה הספידה.
נכון.
ביחס לציפיות. ולכן עכשיו יושבים ועושים מסע ומתן ולראות, והשחקנים יקבלו יותר מהחלק שלהם. בדרך כלל זה באזור ה-50-50, יקבלו יותר מהחלק שלהם. ועכשיו צריך לראות איך עושים את זה הכי טוב. ברגע שזה יהיה, אז ידעו. יהיו תקציבים. ב-18 בנובמבר יש לנו את הדראפט, הפרי אייג'נסי יתחיל בין שבוע לשבועיים אחר כך, אבל לא אחרי 1 בדצמבר. כרגע התאריך הכי מוקדם שמדברים עליו זה כנראה אמצע ינואר, אזור יום מרטין לותר קינג להתחיל את העונה.
יותר לכיוון פברואר.
יכול להיות. אמצע ינואר, שוב, אמצע ינואר, דעתים שואפים לשם בגלל שיום מרטין לותר קינג, כולם יודעים מה הוא מסמל.
16 בינואר.
18, השנה זה יוצא 18.
השנה, כן, זה יום שני פשוט.
יום השני השלישי של ינואר. אז זה אלה הטיפיות כרגע.
סורוק אמן. תודה.
ביי.
נעמתם לי מאוד.
גם אתה. טוב, אנחנו נחזור על הידיעה שפרסמנו לפני כמה דקות. היועץ המנטלי של נבחרת ישראל בכדורגל, זר, לא ישראלי, נמצא כחיובי לקורונה ועזב את הארץ.
למה אתה לא אומר ברח?
בשלב זה אנחנו לא מפרסמים את שמו.
למה אתה לא אומר ברח? מה זה עזבת? עזבת הארץ שהוא היה צריך להיות בבידוד.
אני אגיד ברח, מחר הוא התבע אותי, יש לי כוח השטיות האלה, אני יהודי קשיש.
אתה מפחד מפתיעו מתביעות.
התחלתי, כן, בוא נה, אני כבר חתיאר, אני בעשור השביעי, די, אין לי כוח כבר, אין לי סבלנות. תהיה לי בריא וחזק.
ביי.
נהיה פה גם מחר, רבותיי. שימרו על עצמכם, חיבשו מסכות.